שי גולדן, יובל נתן, רשות השידור.
בוקר טוב.
צפרה טובה, מה שלומך?
בסדר גמור, מה איתך, מה העניינים?
אני בסדר, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם. בוא נעשה את זה, מה שנקרא, מעזה ועד יבנה דרך סין.
אופה.
הכל אנחנו עוקפים פה היום, מקיפים היום בתוכנית הזאת, אבל, לראשונה מזה לפחות חצי שנה, נכון?
שלא לומר שנה,
קירול הבייב, תרחה, התלבשה, נכנסה לאוטו, או לאוטובוס, אוטו, הגיעה לפה, ונתנת לנו פה את השירות המדהים הטכנולוגי שלה, תודה באמת. באמת תודה, לא נשכח לך את זה. מי שאיתנו פה, והיא כוכבת טלוויזיה ענקית, וכבר אנשים עוצרים אותה ברחוב, ואומרים, תני לנו אוטוגרף אחד, עם מילוס ויטלמן, שפעמיים בשבוע, בסטורי לילה בערוץ 14, נותנת שם פינה, שמחיה את המסך, משמחת את הלב, ומעמיקה את האופקים. מרחיבה את האופקים, סליחה, האופקים מרחיבים. היא גם העורכת שלנו, והמפיקה שלנו, והמנהלת שלנו, ובאמת היא הדבק שמדביק פה את כל האירוע הזה שנקרא רשות השידור. ומי היום איתנו נגדנו בעדנו?
אנחנו נשוחח עוד מעט, שוב, אתה יודע, צריך תמיד לשים איזה כוכבית, כי אנשים נוטים לפעמים לא להתעורר בשישי בבוקר, או לעשות תוכניות אחרות, או לשכוח שהם קבעו, אבל לפי הליינאפ לפחות, אנחנו נדבר עוד מעט עם ג'וש בריינר, כתב המשטרה בפלילים של הארץ, זוכה הטרי של פרס המכון הישראלי לעיתונות לשנת 2024.
יפה.
ולא יודע מה זה הפרס הזה כל כך, אבל הבנתי, זה 60 אלף שקל חלק ל-4, אז 15 אלף שקל, לא רע.
לפני מס, אחי, בוא חכה שני עם מה שנקרא, hold your pompons.
לא כולל מה. נדבר עם אבי כהן, הכתב הפלילי של ישראל היום, על פרשיית מאמן הכושר מיבנה, פרשייה מטורפת.
ספור מטורף.
שנורא מעניין לבחון באמת מבחינה תקשורתית. ובכלל, אתה יודע, אם הם אומרים לך שבשבוע שבו יחזרו התצפיתניות, אתה יודע, וכל עם ישראל ליבו יתרחב, ויהיו פה כאלה דרמות וזה, ועדיין נושא מדובר בישראל, יהיה מכון כושר ביבנה, לא היית מאמין.
אתה רוצה שנדבר על זה עכשיו?
לא, עוד מעט.
אבל יש לי מה לומר על זה.
ובהמשיך נדבר עם מתי מריאנסקי, ידידנו, מומחה לבינה מלאכותית, על מה שקורה בשוק ה-AI השבוע עם דיפסיק, התוכנה הסינית החדשה.
הורדת אגב?
שעשתה, לא הורדתי, שעשתה, בעצם פוצצה את הבלון שנקרא AI פחות או יותר, ככה זה נראה לפחות מבחינת הבורסות והשווי של NVIDIA וכו'.
למה לא הורדת? באיזה קטע לא הורדת? הורדת טיקטוק.
טיקטוק זה אני משתמש בו, מה, אין לי כרגע, תשמע, אני...
לא, להבין, לראות מה הצעצוע הזה.
כמה מודלים וכאלה, אני מנוי, נרשמתי, מתחבר, ואני חייב להגיד לך, בשורה התחתונה, בסך הכל, לא נעים לי להגיד את זה, אני שמע בומרי, עדיין לא הבנתי מה יוצא לי מזה, מה-AI הזה. עדיין לא הבנתי, עוד יצא לי, אני יודע, בינתיים, עוד לא הבנתי מה יוצא לי מזה, ואני משתמש בכולם, תאמין לי.
אז אני מניח שבגדול, נגיד, אני עכשיו הכנתי איזה מסמך.
נו.
והייתי צריך לתרגם אותו לאנגלית. נתתי ל-AI, תרגם בסדר גמור.
מצד
שני, יש גם גוגל טרנסלייט, נכון?
זה לא כזה הבדל, אוקיי, אז עושה את זה טיפה יותר טוב.
אני מניח...
לא עושה כתוביות, נגיד, נורא יפה, כאילו איזה טקסט טו ספיץ', סבבה, ספיץ' טו טקסט, זה דבר שאני משתמש בו מדי פעם, סבבה, מאוד נוח.
כן.
אבל עוד לא ראיתי את הדבר הזה ש...
אין ספק.
אבל זה יגיע, אין ספק, אבל בינתיים זה עוד יגיע. אין ספק, כן. נדבר על זה גם כן עם מתי מריאנסקי, מעליית המכונות, ונדבר גם אולי, אם יתעורר, אם ירצה, אם זמין, עם מיכאל האוזר טוב, גם מהארץ, שהייתה לו השבוע חשיפה ממש בעולמות שלנו, תחום התקשורת, חשיפה על תחקיר של עיתון הארץ, על שרים מהליכוד שדאגו לכסף מקופת המדינה, לאימפריית הבידור ישראל בידור, תמורת סיקור חיובי, ממש פרשת 4,000, כן. אבל לא, באמת, זה גם שאלה.
מה שנקרא, פרשת 4,000 זה ליגת העל שלה, זה ליגת העל, ליגה ארצית כזה של שמות.
כן.
אבל עדיין, כן.
לא שלא שמענו על כלי תקשורת אחרים גם, שאתה יודע, מדי פעם באים גופים מסחריים שרוצים שסקרו אותם יפה, והם, אתה יודע, ספונסרים של איזה כנס או משהו כזה, לא שלא שמענו דברים כאלה בעבר, אבל מעניין לראות מה שונה פה.
יש לי שלושה נושאים קצרים.
בבקשה.
אבל בוא נתחיל דווקא ביבנה, כי אחר כך זה חטופים, ואני לא רוצה כאילו לעבור מחטופים ליבנה, זה יהיה כאילו...
אלה הם חיינו.
לצערי הרב. שמע...
דווקא לשמחתך הרבה, השבוע הזה, שבוע משמח בסך הכל.
כן, כן, כן.
בכלל, כיף, יחסית תחושה של... אתה יודע.
יש תנועה, למרות שמחר, ואתה יודע, זה הנושא השלישי, אז נפתח איתו לצערי הרב. מחר צפויים ככה, לפי פרסומים בין המשוחרים... שירי ושני ילדי משפחת ביבס, כך אומרים, ויכול להיות שמחר נקבל בשורות פחות טובות, וזה יהיה רגע לאומי מאוד מאוד לא, לא קל, אם חס ושלום, חס ושלום, נגלה שהם...
שכולם מוכנים לו באיזשהו אופן, אתה יודע, זה לא...
כן, אבל כש...
אנחנו חושבים פה איזה משחק מאוד נכון, סוכן מול המשפחה, נכון, מול הציבור, נכון, מול נכון. ה...
אבל כשנראה חס ושלום באמת את הארונות, או אין מושג או, איך...
אני מעדיף לא לדבר על הנושא בדיוק. הזה, שיודעים מה קורה.
אז זה לכן אני אומר, מחר יש לנו יום קשה. מחר גם אגב, אווירה מנגיסטו צפוי לחזור, אחרי 10.5 שנים, אומרת לי,
מצחיק, אם אתה יודע, כש...
אומרים לי פה שאולי ירדן בעזרת השם ביבס מחר ישתחרר.
ניתן איזה
כן,
שמועות.
בסדר, נכון, אוקיי, סתם, צודק 100%.
לא, אברה מנגיסטו, לאור ההתעלמות ממנו כל השנים, זה מצחיק, כאילו, הם שדרו את כל החטופים.
כן, פתאום אברה.
פתאום שהוא יצא, יגידו, אנחנו עוברים להם מבזק פרסומות קצר ומיד נחזור.
וזה קשור, גם משם אל סייד אמור לדעתי, יחד עם אברה.
זה בכלל, לא, זה בקרדיטים.
וזה קשור לנושא השני, ותכף נעבור לאחריו יבנה. תקשיב, זה היה מביש. ממש מביש, איך שקראנו להם לאורך כל היום, חמשת התאילנדים. הם לא בני אדם. הם אפילו לא... בוא נה, תגידו את השמות שלהם, עזבו סיפורים.
השמות שלהם, אנשים לא מסוגלים, תשמע, זה קשה, זה...
אז עזוב, אחי, זה לא רציני. עזוב, אחי, זה לא רציני. תגיד את השמות שלהם. תתאמץ להגיד את השם שלו. הוא שנה ושלושה חודשים. הם היו שנה ושלושה חודשים. אנחנו לא יודעים... הפכנו אותם לחמישה תאילנדים, בוא נה, באימא שלנו, זה מכוער, זה גזענות כאילו, אין ספק שאני אהיה עירך וכולי קודמים, אין פה שאלה בכלל, אבל בוא נה, זה פשוט, פשוט מקווץ את הלב, התייחסנו אליהם כמו אל באמת, כאילו שהם המנקים התאילנדים מהמטוס שירדו במקרה, בוא נה, בוא נה, זה לא יפה, זה לא יפה, ועברה גם כן, שעשר וחצי שנים, סליחה על הבוטות שלי, פשוט, טוב, לא נגיד את המילה הזאת, התעלמנו ממנו לחלוטין, צפצפנו עליו, ומחר הוא יחזור ויקבל באמת, הוא כמו, הוא יהיה כמו איזה מישהו שכמו אלה ש... שאתה יודע, אחרי מלחמת העולם השנייה, היו בקוריאה ביער איזה 40 שנה, ורק ב-1990 מישהו אמר להם, היפנים, שהמלחמה הסתיימה, גם אברה יצא, יגידו, רגע, מה זה? אני מגמר האח הגדול? מה זה כל האנשים האלה סביבי? מה הם רוצים מני? זה לא יאמן. זה כן. פשוט, באמת, המדינה הזאת לפעמים יוצאים מן הקטעים מאוד מכוערים.
ומדהים שגם הכל פה נורא, אתה יודע, בקצבים כל כך גבוהים, ושוב, אני אסתכל רגע על העולם התקשורתי, שאתה יודע, יוצא בן אדם, סליחה להשוואה, מהשבי החמאס, זה באמת קצת כמו מבית האח הגדול, באים היפים, יש לו שבוע אולי, שבו מדברים עליו, כן. מזהים אותו, מתסכים כן. איתו, והופ, יש כבר הדחה אחרת, מישהו אחר יוצא, ו... וכבר לא מדברים עליו יותר.
כי היה נדמה לי שהשחרור של, אתה יודע, הראשון של רומי גונן, היה כאילו השחרור שהיה הכי, ברמה של הדמויות שהיינו מחוברים אליהם, והיה סיפור שבו, השחרור שבו קיבלנו הכי הרבה את הדמויות, ואת העומק שלהן, ואת הטרגדיה שהם עברו.
גם התצפתניות אנחנו מאוד מחוברים אליהם.
נכון, נכון.
אגב, איזה מילה קשה להגיד בעברית? התצפתניות.
תצפיתניות.
זו מילה שאני רואה ש... אתה יודע, גדולי ה...
גדולי, טובי המוחות.
טובי המוחות, עובדים בזה. אפילו יונית לוי, אתה רואה שהיא מקפידה אקסטרה, אתה רואה את השרירי פנים שלה, שהיא לא מפשלת, היא אומרת כמו שצריך, אבל מילה קשה מאוד.
אז בוא לפני
יבנה... לא סתום בצבא קוראים להם, תצפי. אבל לא קורא לזה תצפיתניות.
בוא רק נקרא את שמותיהם, אם כבר. סטין
סוואן... אתה עם התאילנדי?
כן. פונגסק טאיננה, בנאוואט סייטאיו, סריוואן וטצ'ארה, וסולאסק למאנאו. עכשיו, קשה, נו, אני בעצמי לא מצליח לקרוא שם אחד.
וכנראה טעית ב...
ב-15 שמות.
כן.
אבל באותה מידה...
ולמי אכפת בסוף? סליחה, כאילו, התאילנדים שומעים אותך כרגע?
לא.
הם לא שומעים אותך.
אבל ברמה שלנו, שאנחנו אומרים, בוא נה, תראה מה הם עוברים על אהובנו. שנה ושלושה בחודש, בשבי, ואנחנו מספרים סיפורים מטורפים על התנאים שלהם, באמת סיפורים מזעזעים. התאילנדים כן היו שם, מעניין מה היה איתם. זה לא מעניין אפילו אותנו.
תשמע, עניין אותי אתמול לראות את הוידאו שעומדים כל מיני אנשים עם דגלי תאילנד וישראל בכניסה לבית חולים, ועושים להם בכל זאת איזה קבלת פנים כזאת קטנה, וכל זה אתה אומר, וואלה, איזה טובים אנחנו. אתה יודע, עומדים הרופאים ואנשי הצוות הרפואי ועם דגלים של תאילנד.
אגב, שמעת פעם שממשלת תאילנד אמרה מילה אחת לחמאס? אחת.
לא, אבל הבנתי שכן היו מעורבים איכשהו בסיבוב הזה. כאילו, הייתה איזו ידיעה, משהו, ששר החוץ התאילנדי דיבר עם גדעון סער ווואטאבר, לא יודע מה, אסוף שם איזה משהו.
טוב, מה אתה אומר על האירוע הזה ביבנה?
תשמע, שוב, קודם כל, אני חייב להגיד, זה מאוד מאוד מרענן שיש פרשייה כזאת שכולם יודעים עליה וכולם מדברים עליה, והיא לא קשורה בשיט לביבי כן, ביבי לא.
מדהים.
זה כל כך מרענן, זה אחד. שתיים, אתה יודע, אנשים אוהבים סיפורים עסיסיים, סיפורים סקסיים, אתה יודע, אנשים, חסר להם הדבר הזה בחיים, בטח באוויר של המדינה הזאת, והדבר הזה, פלוס כל הסרטונים שאגב, אני לא ראיתי.
גם אני לא.
לא קיבלתי.
ואני גם...
כנראה שאין לי את הקבוצות הנכונות, וגם...
לא, אבל אתה יודע, האמת...
אבל זה באמת בזוי וכל זה, בוא נגיד שזה בזוי וזה וזה וזה, אבל אחי, אם שאולים קצת את הווידאו, היית רואה אותו.
אין טעם לשקר. מבחינה
מקצועית.
אין טעם לשקר. אין טעם לשקר. לצערי, יצא לי לקבל כל מיני וידאוים מאנשים, אבל, אומר כך, אמרתי, בבקשה, אחי, אל תעביר, זה לא טוב, זה לא רציני, בטח שלא הבנתי, מחקתי, אבל צפיתי.
את זה?
לא, את זה לא קיבלתי.
דברים אחרים.
לא קיבלתי, דברים אחרים שקיבלתי בעבר. אבל אני אגיד לך משהו על זה. תראה, צחוק צחוק, וברור שזה כל החומרים שיש בהם ממש פרודיה, יבנה ופרשת מין, זה מה לעשות, זה בתוך, זה בילטין
שוב, אגב, עד עכשיו לא הבנתי האם בדיוק הפרסום של דניאל אמרה המקורי על עשרות נשים נשואות עם מאמן, האם באמת זה נכון, או שזה
אחר כך קראתי שיש רק שלוש,
או שש, או רובם בכלל רווקות, לא ברור.
אבל תקשיב.
אבל זה נורא מבלבל, אתה יודע, את כל האנשים עם גם מבחינת הג'נדר, בעד מי הם, בעד מה הם, יש בזה משהו נורא.
כן, כן.
שוב, תקשורתית נטו, מבחינת יש הרבה אנשים שנפגעו פה, ואני לא מקנה בהם, ויש אווירה לא נעימה בהרבה בתים כרגע ביבנה. אבל ספציפית, כתקשורתית, חגיגה.
כן, תשמע, סיפור באמת, זה כאילו, אתה יודע, אין ספק סיפור, מה שנקרא צבעוני. הוא לא סקסי, כי זה דבר לא סקסי, דבר, אתה יודע, יש בזה משהו דוחה, אבל בעיניי לפחות, אבל באמת, תקשיב, שוב, לפי פרסומים, יש שם משפחות שאשכרה הולכות עכשיו להיחרב. ונשים שכנראה עוברות עכשיו, אנחנו לא יכולים לדמיין מה. אני לא מסוגל לדמיין מה עוברת אישה שלצערנו צילמו אותה וזה הופץ עכשיו, וכל העיר וכל השכונה וכל המשפחה וכולם ראו את הדבר הזה. ואם באמת היא נשואה, זה בכלל דבר שבאמת מאוד 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 לא נעים. ואנחנו חגגנו על זה, ותקשיב, אם באמת מדובר, שוב, אין לנו מושג כמה, אבל אם באמת מדובר ב3-4 משפחות ש... אני לא זוכר מי אמר את זה שלשום, זה מקרה שיכול להוביל להתאבדות, וזה נכון. כאילו, מי ששובר דבר כזה, יכול ברגע של חולשה, חס ושלום, לשים סוף לחייו. ואנחנו קצת, זה כאילו גורם שבכלל אנחנו לא התייחסנו אליו ברצינות. ואני חייב לדעת שהצורה שבה התקשורת חייגה על הסיפור הזה, כי הרי אם זה היה...
תשמע, זה הסיפור שהכי עניין אנשים במדינה. זה היה המילה חיפוש הכי נפוצה בגוגל.
אבל איזה...
זה קליק בטירוף, כל מי שיגיד לך שיש לו אתר, יכול להגיד לך שכל אייטם הדבר הזה,
אין ספק.
זה מאבי כהן עוד,
אבל... אין ספק. אבל עדיין, אתה אומר, איזה עולב זה. אומרים את המילה סקס? אומרים את המילה סרטוני סקס?
לא רק המילה סרטוני סקס.
אז מה?
זה הסיפור. אנשים, אתה יודע, בני אדם, הם מחוותים לסיפור. הרי מה זה סקס? יכולים להיכנס ל-17,000 אתרי סקס, כל רגע נתון לראות מה שזה, אבל... אין להם את הסיפור, הם צריכים את הסיפור.
אבל זה בתוך המיינסטרים, אז זה מותר.
הסיפור, בטח שאתה יודע, עם כל ה... הסיפור גם, אתה יודע, התרחב ככל שסיפורים, אתה יודע, זה מה שקוראים סיפורים, שפתאום זה אשתו של העבריין ידוע.
כן, או זה כוכבת ילדים משהו אמרו.
או כוכבת ילדים עם בלי, שבכלל מי זאת?
אין מושג, לא, זהו, נתקלתי בשמה לראשונה.
היה פה גם פריפריה רעיונית, שכל אדם מוצא את עצמו מרותק אליה, ו... מה, זה חומרים שעושים מהם סדרות לנטפליקס.
לצערנו, הרב, אתה צודק. טוב, אבל עכשיו נעבור רק שנייה ממש לשאלת הסיכום, המשותפת לכל הארבעה, מי שם, גם חמישה, גם דניאל שם, מי איתנו שם? יונתן, סליחה. והשאלה היא כזאת, ואני מבקש תשובה הוגנת. האם אי פעם ביקרת ביבנה? אני לא. קרול, ביקרת פעם ביבנה? יובל, ביקרת פעם ביבנה?
לא, כשביקרתי ביבנה, התחתנתי עם אישה, שגדלה חלק גדול משנותיה ביבנה. אני מכיר את יבנה היטב.
אופה, נתן.
אוהב את יבנה.
נתן בראש.
וגם הייתי בהרצאות ביבנה לא מעט.
נתן בראש.
אין כמו יבנה.
יפה מאוד. מילו, שאם ביקרת אי פעם ביבנה? לא. יונתן, האם ביקרת אי פעם ביבנה?
זה אנשים, אתם, אז זה, אתה כאילו מה, מתנסים של רדיו תל אביב, כאילו יבנה לא טוב לכם?
חס ושלום.
אחלה עיר. עיר מדהימה. גם עכשיו יש בה בכלל מגדלים, בניינים, עניינים.
עיר מדהימה, אבל אם זו הייתה תל אביב, למשל, זה באופן אירוני.
כן.
הפרשה הייתה פחות גדולה.
ברור.
זה האירוניה, כי זה קרה בפריפריה כזאת.
בגרסה האמריקאית, הרי זה לא יהיה במנהטן, זה יהיה כאילו באיזה
פרווה שינה. הירה שכוחת אל באיזה.
כן, אבל השירה יחסית, לא כזאת, לא סקרסדל, אבל יכול להיות משהו כזה, אתה יודע, לא רע. זה חלק מהסיפור, כמובן.
היבנה הזה היה חלק גדול מהשפיץ.
ברור, 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 זה מה שיפה. טוב, גם על זה נשוחח בהמשך, שתי דקות פרסומות וחוזרים.
אז יש פה מקרה, לא מקרה, ביקשנו ממנו והוא הסכים להתעורר בשבילנו בשעה הזאת ביום שישי, ג'וש בריינר, כתב המשפט והפלילים של עיתון הארץ. שלום ג'וש, מה העניינים?
ידיד קרוב של איתמר בן גביר, לא? כבר לא.
שלום.
חבר נפש.
אני לא מכיר הורה לילדים ולילדות שנוער בשעות האלה.
יפה, כן. הכנסת לנו מהזווית הזאת, אנחנו פשוט כבר לא בגיל, יקירי.
ג'וש הוא צעיר.
כן, ג'וש הוא צעיר. אגב, בן כמה אתה ג'וש, אם מותר?
39.
לא כזה צעיר, תקשיב, הוא כבר ראה דבר או שניים בחיים.
יחסית אלינו זה צעיר.
כן, אנחנו הכי צעיר.
אז ג'וש, חתן. צעיר צעיר, אבל עדיין חתן פרס המכון הישראלי לעיתונות.
תודה חברים.
בוא נקרא רגע מנימוקי ועדת הפרס.
יפה.
בשבע שנים שנמצא בתפקידו, מסקר בנחישות וללא מורא את המשטרה, ובכלל זה חשף התנהלות לשכת השר איתמר בן גביר והכוורת המייעצת לו, ואת התערבותם בעבודת המשטרה ובמינויים בה. פרסומיו של בריינר הובילו לביטול מינויו של מועמד השר למפכ"ל, ולביטול הדחת היועץ המשפטי של המשטרה על ידי המפכ"ל. בריינר חשף חלוקת רישיונות נשק למקורבים על ידי אנשי השר, וכו וכו וכו. בקיצור, איתמר בן גביר, אתה חייב לשלוח לו איזה משהו פרחי, משהו לשבת, בכל זאת, יש לו גם חלק בפרס הזה.
תשמע, אני אגיד לך, באמת, אכל שינוי דרמטי באופן הסיקור שלי בשנתיים האחרונות. זאת אומרת, אם עד לפני המינוי של בן גביר, ראיתי בעיקר כתב שמסקר את אירועים פליליים, ורודף אחרי זירות רצח, ובודק מה, איזה הנחיות הורידו המפכ"ל והניצבים, אז מאז שבן גביר בתפקיד, אני פשוט הבנתי, שהאירוע הדרמטי יותר לא נמצא בתחנות או במחוזות, אלא פשוט בקשר שבין השר לבין המפכ"ל והקצינים. Mm-hmm. ואני חושב שמה שאני הבחנתי בעצם הביא לשורות החשיפות שאתה עכשיו ציינת, שזה רק חלק. Mm-hmm. ואנחנו יודעים מה הדומיננטיות של בן גביר, ומי זה האיש, ומה העמדות שלו, ומאיפה הוא מגיע. ובאמת ראינו מה קרה למשטרה בשנתיים האחרונות, איך גורם פוליטי קיצוני ביותר, עבריין מורשע צריך להגיד עם 13 רשות פליליות, פשוט השתלט על המשטרה שלנו.
כן. כאשר, אתה יודע, עולה השאלה, אגב, דעתי על בן גביר בערך דומה שלך. ועולה השאלה, אם זה לא היה בן גביר, האם גם, לא, אני אשאל את זה אחרת. אתה אומר, מכיוון שבן גביר נכנס ויש בעתיות בדרך שבה הוא התנהל, היה צורך לחקור, לגיטימי. השאלה היא, האם ברגע שבן גביר נכנס, ה-state of mind היה, אוקיי, מכיוון שזה בן גביר, אנחנו עכשיו ננהג ברחל בתך הקטנה בכל דבר ובכל עניין שהוא עוסק בו, ונחקור ונחפש מתחת לכל שטיח מה שנוכל למצוא.
תראה, קודם כל אני אדבר לך על המשטרה. אני חושב שהמשטרה נכנעה לבן גביר כמעט בלי קרב. זאת אומרת, הוא נכנס למקום ששיווע בהרבה מהיחידות והרבה מהקטינים, שיבוא מישהו כמו בן גביר, שייתן להם איזושהי יד חופשית לפעול נגד אנשים שעד עכשיו פעלו נגדם אולי ביניהם בכפפות של משק, כמו למשל מפגינים, כמו למשל המגזר הערבי, ראינו בפועל שזה לא עבד. זאת אומרת, עובדתית השיטה של בן גביר לא הצליחה. השנתיים האלה הם השנתיים עם הכי הרבה פשיעה אי פעם. כמות הנרצחים במגזר הערבי הכפילה את עצמה. הכפילה את עצמה, וכבר אז, כבר כשהוא נכנס לתפקיד, המספרים היו דרמטיים. כן. 111 נרצחים. היום אנחנו כבר סיימנו את השנה עם 230 נרצחים. שנה קודם לכן הייתה 241 נרצחים. אלה מספרים מטורפים, ככה שעובדתית מי שהבטיח להביא משילות וריבונות ולהחזיר את השליטה והנגב והגליל, בפועל כמות הנרצחים בנגב ובגליל הכפילה את עצמה. כמות גניבות המכוניות, אוקיי, שזה כבר אולי נוגע יותר ויותר יותר לאזרחים למגזר היהודי, שברה שיאים של 20-30 שנה.
גם תאונות דרכים עלו ב-30% ידעתי. תאונות דרכים, כאילו הרוגים בתאונות דרכים, סליחה.
הרוגים עלו בשיא של 20 שנה. יותר מזה, גם מחירי הביטוח עלו אצל כל אחד ואחד מאיתנו בגלל ההתנהלות הלקויה של בן גביר. אז בסוף נכון, אני לא בחנתי אותו בזכורית מגדלת, אלא ממש במיקרוסקופ. אני מודה. אבל בסופו של דבר, אנחנו רואים שהאיש פשוט קשל בתפקידו. אז צריך גם להצביע גם על הכשלים, אבל גם על דרך ההתנהלות שלו. כשבא שר ומדבר באופן ישיר עם מפקד תחנה, מדבר באופן ישיר עם מפקד המחוז, אתה מבין שהשר הפוליטי הזה הוא בעצם המפכ"ל של המשטרה, שאין שום חשיבות הדרגות, שהוא מקדם את אנשי שלומו, ושם אותם בתפקידי מפתח. אתה צריך להצביע על זה, זה התפקיד שלך כעיתונאי להצביע על זה, ולהגיד, תשמעו, האיש הזה קודם, לא כי הוא היה טוב בתפקידו, הפוך, הוא היה הכי כושל בתפקידו, ודווקא אותו בן גביר שם בתפקיד. אני חושב שזה התפקיד שלי כעיתונאי לעשות.
כן, ג'וש, אני רוצה לשאול אותך הרבה, באמת, בן גביר, הבנו את כל הדברים הרעים שהוא עשה, יש משהו טוב שהוא עשה? כי אני חושב שלפחות ציבורית, הסיפור הזה של החלוקת נשקים, שגם נושא שהתעסקת איתו וסיכרת אותו לגבי כל מיני ליקויים בתהליך, אבל עדיין בשורה התחתונה באמת אנחנו רואים שיש פיגועים כאלה ואחרים בתל אביב, או בכל מקום אחר בארץ, מהר מאוד יש אזרח שכנראה קיבל את האקדח שלו בגלל הרפורמה של בן גביר שמגיע ואורק את המחבל. זה כן דבר שאתה נותן לזכותו, או גם זה מבחינתך חלק מהכשלים?
תשמע, קודם כל, אני חייב להגיד לך, אני לא נגד התחמשות של אזרחים. ממש לא.
זה אפקטיבי, נראה לפחות אפקטיבי.
אני ממש לא, אני חושב שחשוב שיהיה נשק בידיים של אזרחים, אבל חשוב שגם החלוקה תעשה באופן מפוקח ומבוקר. בסופו של דבר, אנחנו ראינו חלוקה המונית של כלי נשק על ידי בן גביר, ואנשי לשכתו, אגב, שזה משהו שנחקר במשטרה, אבל לפחות, וזה הנתונים של המדינה, אוקיי? לפחות 30,000 כלי נשק חולקו על ידי אנשים שלא היו מוסמכים לחלק את הנשק, אוקיי? זה אירוע שצריך להדיר שינה מכולנו, כי יכול להיות שעשו את הנשק הזה לידיים לא נכונות. ראינו אגב אנשים שגם נהרגו כתוצאה מכלי הנשק הללו, וגם אנחנו רואים שיותר ויותר אנשים משתמשים בנשק בקטטות, באירועי אלימות אחד בין השני. למרות זאת אני אומר, אני חושב שחשוב שיהיה נשק בידי ידיים של האנשים הנכונים. ככה שאני לא נגד התחמשות של אזרחים, אבל זה היה חייב לעשות בצורה מבוקרת ונכונה.
אז אתה נותן לו לייק על זה. על זה אתה כן נותן לו קרדיט.
אני לא יודע אם זה קרדיט, אני חושב שזה קרה באופן די טבעי, אחרי שהשבעה באוקטובר בעצם הוכיחה לכולנו שהמדינה לא תהיה שם לעזור לנו. ולכן לפעמים אזרחים כן צריכים לקחת את האחריות, אבל זה דווקא עדות לכישלון של בן גביר.
תגיד, לפי...
כי הוא זה שהבטיח שיהיה כמשילות, ובפועל הוא אומר, תקשיבו חברים, אל תסמכו למשטרה, תסמכו רק על עצמכם, זה עדות לכישלון שלו, זה לא הצלחה שלו בעיניי.
ג'וש, לפי הערכות שאני קראתי, יש בין 300,000 ל-500,000 כלי נשק במגזר הערבי. אני מניח שיש מספר דומה במגזר היהודי, אולי אפילו יותר. אז נגיד שיש פה מיליון אוחזי נשק. זה, בעיניי זה אירוע מטורף ומדהים.
זה כלום לעומת אמריקה, אתה יודע, שם יש יותר כלי נשק מבני אדם.
לא, ביחס לאוכלוסייה. זה נתון מדהים. עכשיו, אני חושש מאוד שביום שאחרי המלחמה, ובעזרת השם גם הטרור פה קצת ישכח ברחובות, אנחנו נפגוש את הנשק הזה, באלימות בתוך המשפחה, במקרה אחד, ובמקרה יותר גרוע, חס ושלום, בהתנגשויות אלימות בין יהודים, באירועים פוליטיים פה שיצאו משליטה, שאני מאוד חושש מהם אחרי המלחמה. יש פה מיליון נושאי נשק, זה דבר מטורף. אזרחים.
אני מסכים איתך. קודם ציינת 350,000 נשק במגזר הערבי, האמת היא, שלאף אחד אין באמת מושג כמה כלי נשק יש במגזר הערבי. וכל מספר זוכה במקרה הזה. אמרת 300 זה הגיוני, יכול גם להגיד חצי מיליון, אתה יכול להגיד 100,000, אבל באופן ודאי יש כמות מטורפת של כלי נשק לא חוקי.
זהו, לא חוקי, שזה מדהים. זה מדהים וזה
מדהים. זה מדהיג, וגם, ובאמת יש, אני חושב, להערכתי יש בערך חצי מיליון אזרחים יהודים שנושאים נשק ברישיון. ברישיון, אני מחשיב גם את האנשים שקיבלו נשק פרטי ליד, וגם אנשים שאוחזים נשק מטעם צהל או משטרה וגופי ביטחון אחרים. אלה מספרים מטורפים, ואני מסכים איתך, אני חושב שהנשק הזה בסופו של דבר גם יופנה כלפי נשים, גם יופנה כלפי בינינו לבין עצמנו, זה עלול להגיע בהחלט למצב כזה באיזשהו שומר חומות הבא. נכון, זה מדהיג, אני מסכים איתך מאוד, אני חושב שגם אין מספיק בקרה על כלי נשק הללו. אין מספיק בקרה, כי אין מספיק מפקחים, פשוט חילקו פה כלי נשק בצורה המונית ומופקרת. אף אחד לא נותן על זה את הדעת, ובסוף הדבר, אני בטוח שבשנים האחרונות אנחנו נבין את הנזק של זה.
אין ספק, זה גם עניין סטטיסטי, אם יש פה... אם יש פה נגיד... כן, דבר איתו.
בבקשה,
לא, אני אומר... לא, אני אומר, אני כל הזמן כשאומרים לי מה אתה דואג, אני אומר, חבר'ה, זה עניין סטטיסטי. יש פה 800,000 אוחזי נשק, פרומיל מהם, רק פרומיל. הם פסיכופטים. זה אומר שיש פה 800 פסיכופטים עם נשק. זה מספר מטורף.
אני הייתי שבוע שעבר במקרה, בדיון בבית משפט שלום באשקלון, אוקיי? ופתאום מגיע לשם מישהו, תושב קריית גת, שקיבל נשק, היה במילואים, חזר פוסט-טראומטי מהמלחמה. איים על אשתו והילדים שלהם עם הנשק, ברח, המשטרה חיפשה אותו בערי בית שמש. וזה מקרה קטן, זאת אומרת, מקרה שולי, כמה יש כאלה שאנחנו לא שומעים עליהם, אני בטוח שיש כמה בכל שבוע, וכמה הסתיימו לצערנו עם קורבנות, אני בטוח שזה גם עניין של זמן, אבל צריך גם להגיד את האמת, אנחנו לא חיים בשוויץ, ואני לא חושב שאנחנו חיים בשוויץ,
ולא ספק.
שיהיה נשק בידיים של אברכים,
ואנחנו
רואים שזה גם עוזר, אבל זה שהוא לוקח את הקרדיט, זה עדות לכישלון שלו, לא עדות להצלחה שלו.
תגיד, אז סיום, אנחנו עכשיו באמת נמצאים בתקופה שבו אין בן גביר במשרד לביטחון פנים, משרד לביטחון פנים נכנס לבגז של חיים כץ עם עוד כמה תיקים, ויש אקשן כמו פעם, כאילו, מה זה יעשה לעבודה שלך? זה משעמם.
לא משעמם אף פעם. קודם כל, לצערי הרב, האנשים של בן גביר נשארו במשרד, כלומר, חנמאל בורטמן, שהוא היה ראש המטה שלו, פעיל הימין הקיצוני לשעבר, שבעצם ניהל עבורו את המשטרה, נשאר בתפקיד. חיים כץ לקח אותה מחדש, אז זאת אומרת, בפועל, השר היום הוא חנמאל דורפמן, כי אנחנו יודעים שחיים כץ לא צריך להשתלט על המשטרה.
כי כולנו יודעים שפוליטית התיק הזה הוא כרגע בחנייה, ועוד שנייה בן גביר חוזר אליו כנראה מתישהו, לא?
נכון, נכון, וחוץ מזה, אני, תראו, המשטרה שלנו לא, המשטרה שלנו במצב קשה מאוד. קשה מאוד, משטרה בתת תפקוד, ועכשיו אני מזכיר לכם שבן גביר גם גילח את כל צמרת המשטרה, ושם בראשה אנשים שהיו בלי ניסיון, ולכן העבודה שלי...
אלא להם את המשכורות.
זה כן אגב, זה כן, אני כן אגיד לזכותו שהוא כן אלא להם
במעט
את המשכורות, אבל ברור שזה לא מספיק, תראו, אחד להיות שוטר זה עבודה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה, ואני מעריך כל אחד ואחד שהולך ועושה את זה.
אתה כמעט היית שוטר, נכון?
אני?
כן?
לא, לא, הייתי במחז, במחקר חקירות שוטרים.
אוקיי, קרוב.
קרוב, אבל זו עבודה קשה, ואנשים לא באים, ויש מחסור, יש מחסור אדיר בשוטרים, אגב, דווקא במחוז תל אביב, יש מחסור במאות שוטרי סיור. הסיכוי שאם היום תתקשרו ל-100 ויבוא שוטר, הוא לא גבוה במיוחד, וזה בעיה אמיתית. כשאנחנו מסתכלים על השנתיים האחרונות, שמעו, האיש נכשל בתפקידו. האיש נכשל בתפקידו בכל פרמטר שתבחנו, ולכן אני אומר את זה, המשטרה שלנו לא במצב טוב, הביטחון הלאומי שלנו במצב גרוע מאוד, גרוע מאוד, ככה שלא תהיה חסרה לעבודה בשנים הקרובות מהבחינה הזו, לצערי הרב.
ממש 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 לסיום. איך הארץ בוחר, כשמגיע סיפור כמו מכון הדבר הזה ביבנה, שכל המדינה ישתוהה עליו, איך בארץ בוחרים לטפל בנושא הזה? הם אומרים, טוב, זה מעניין, זה צהוב, זה מקליק, אני חייב לטפל בזה, או שאומרים, בוא נה, אנחנו הארץ, אנחנו לא עוסקים בשטויות האלה. איך זה עובד שם?
שאלה טובה. קודם כל, אני לא חושב שהעיתון יתעסק בזה בכלל.
וואלה.
זאת אומרת, אני לא קיבלתי על זה, לא קיבלתי על זה טלפון אחד. כן התייחסתי זה בהיבט של הפגיעה בפרטיות של האנשים. זאת אומרת, זה דעתי בעניין הזה היא מאוד ברורה. הקורבנות פה, הם אנשים והמאמן כושר שנפגעו פה בצורה דרמטית.
אין ספק.
דרמטית. הם הקורבנות הגדולים של הסיפור הזה. ואם היה טיפול של העיתון, אני לא ראיתי טיפול של העיתון בכלל באירוע הזה, אבל אם יש טיפול צריך להיות בהיבט הזה של העובדה שפרצו והפיצו ופגעו באנשים האלה, שמה שהם עושים זה באמת אנשים מבוגרים בינם לבין עצמם ובינם לבין בני הזוג שלהם בלבד.
כן.
בלבד. אין לנו ולציבור הישראלי שום עניין בזה, וההפצה של זה והחדירה למצלמות וכולי, זו עבירה פלילית לכל דבר. אבל בעיתון אני לא ראיתי עיסוק בזה בכלל. כי תשמע, זה נע בין הרכילות קודם כל. אני חושב שזה מה שעניין את כולם. לבין ההיבט הפלילי ש... שאני חושב שרוב כלי התקשורת נאחזו בהיבט הפלילי בשביל להצדיק את הטראפיק שיגיע בעקבות ההיבט החילוטי.
טוב, ג'וש בריינר, ברכות לפרס. מה אתה הולך לעשות אגב עם הכסף המטורף, 15,000 שקל שתקבל מהפרס הזה?
הילדות שלי מעל הכל. כל מה שאני עושה בחיים בעבודה...
אז 15,000 שקל, כמה בנות הן? שתיים?
לא, שתי בנות.
נו, אפשר חופשה משפחתית, אפילו חול כזה קטן, משהו.
ממש קטן.
אוקיי?
ממש
טוב. טוב. יאללה, שבת שלום.
ומזל טוב. כל הכבוד.
ומזל טוב.
מזל טוב, רספקט.
פרסומות וחוזרים.
כזה. אני אספר לך, אני אגיד לך זה משפט. טרנתי השבוע אצל רביב דרוקר באזור מלחמה וזה.
תחסו לך כ... וואו.
היה קצת אווירת צלם בהיכל. אבל אווירה נעימה.
בסדר, הם כאילו הסתכלו בפליאה.
בפליאה, כן.
באיש הזה, שנראה בגדול כמוהם. נראה משלנו, אבל... אבל היה, יצא לו מארץ הדמונים.
כן.
ועדיין מסרב...
שתף פעולה. מסרב להכיר בכך שערוץ 14 הוא ערוץ הרעל וכו' וכו'.
כן, מסרב.
זה לא העניין. העניין הוא שאני כבר התראיינתי מאז ערוץ 14 שעזבתי אותו לדעתי 4 פעמים. ו-I kid you not. בכל יום אחרי שאני עושה, התראיינתי בפודקאסטים, כן, ועכשיו אצל דרוקר פעם ראשונה. לא מתראיין בכלי תקשורת על זה, לא, אין לי רצון לדבר על זה גם. בארבע פעמים, דיברתי על זה, ארבע פעמים הכותרת היא, שי גולדן חושף למה עזב את ערוץ 14, בונה, באמא שכם. ארבע פעמים אני חושף למה עזבתי את ערוץ 14, וגם אמרתי, לא, מה אתם רוצים?
מה אתם שכתבו?
יש איזה דרמות כאילו.
שי גולדן מדבר בפעם הרביעית על משהו כבר אמרת.
גם הקליק בייטים האלה, די כבר עם זה. אתה נכנס לידיעה, אתה אומר, בונה, איזה הבטחה הייתה בכותרת. למשל, היה קטע מטורף. הודעתי שאני לוקח הפסקה מהפייסבוק לחודש כדי לכתוב ספר. והכותרת היא כזאת. מגיש ערוץ 14, שי גולדן, נקודותיים, אני עוזב. זו הכותרת. רציני. אתה יודע כמה אנשים שלחו לי רק את הסקרינשוט שלהם? אמרו לי, מה, אתה עוזב את ערוץ 14? עוזב את ערוץ 14? לפני איזה חודשיים, שלושה. אמרתי, מה?
כל עוד איתו את השם שלך נכון.
והידיעה זה שהוא לקח הפסקה.
אתה בתודעה, הכל בסדר, הכל טוב.
לקחתי הפסקה מהפייסבוק לחודש, הכותרת עם הגיש ערוץ 14, אני עוזב. זה מטורפים, מטורפים.
חבל שלא היית ביבלי במכון כושר, בכלל זה היה מרים את הקריירה שלך למקום מטורפים.
כן, אגב, הנה.
אז רוצים להגיד בוקר טוב לאבי כהן, כתב ישראל היום.
נכון, בוקר טוב.
מה נשמע אבי?
בסדר גמור, אתה יודע, בהמשך לשיחתכם, גם כל דבר היום נהיה פרסום ראשון, אתה יודע, גם אם שלושה, ארבעה מפרסמים ביחד, אתה יודע, זה פרסום ראשון פה, פרסום ראשון שם, על אותו סיפור.
כולנו רוצים קליקים, אם מישהו לא... תשמע, אנחנו חיים בכלכלה תשומת לב בסוף, אתה יודע, זה העניין, ו...
לא תאמינו מה קרה, כן, לא תאמינו.
בדיוק, וכל הדרכים קשרות, והשבוע באמת הנושא שהכי, דיברנו על זה כבר לא מעט פה, אבל נאלץ לדבר עוד פעם, כי באמת זה מבחינת תקשורתית ופסיכוזת ההרמונים שהתרחשה פה במדינת ישראל, זה סיפור מאוד מעניין, פרשת מכון הכושר ביבנה. אז אתה כתב רציני, מקצועי, תעשה לנו קצת סדר, מה באמת, מה קרה, מה לא קרה, איפה זה עומד?
תראה, כרגע זה עומד בחקירת משטרה. חקירת משטרה על פגיעה בפרטיות והפצת הסרטים, הסרטונים.
חקירת משטרה שמאמן הכושר בעצם הגיש תלונה.
מאמן הכושר הגיש התלונה גם כן, אחת הנשים הגיש התלונה. Mm-hmm. עכשיו, מדובר, אתה יודע, הפצת סרטונים, הדבר, אתה יודע, הפצת סרטונים זה 1.5 מיליון איש במדינת ישראל הפצת סרטונים האלה. Mm-hmm. זה לא, אתה יודע. אבל מחפשים מי שבעצם איך זה הגיע? עכשיו, זה לא סרטונים, בהתחלה כולם חשבו שזה סרטונים מהחודש האחרון, מהחודשיים האחרון.
זהו.
זה לא סרטונים, אתה יודע, זה סרטונים מחודש מרץ שעבר.
וזו השאלה, הרי מצלמות אבטחה בסופו של דבר נמחקות אחרי לא שבועיים, חודש גג.
יכול להיות מישהו שמר את הסרטונים האלה, תקופה מסוימת. שמר את הסרטונים האלה, תקופה מסוימת. או שהוא שם אותם במחשב, או מישהו שם אותם במחשב שלו, וחיכה עם זה. ואז בעצם, או שמישהו פרץ למחשב, או שאותו בן אדם שלקח אותו, אותם מצא תזמון כזה לעשות את זה. אף אחד לא יודע כרגע במי מדובר. עכשיו, בגלל שמדובר בסרטונים ישנים, אני מאמין שגם יהיה יותר קשה למצוא מאיפה
אז אבי, בוא נעשה רגע סדר, אני אדרך את האגדה שמסתובבת בציבור, תעשה לנו רגע סדר מה מתוכה יש לו בסיס, ומה מתוכו הוא כנראה לא היה ולא נברא. האגדה מספרת שהבעל של אחת הנשים שמתאמנות במכון חשד, ביקש מחבר שלו שייכנס ויוריד לו את הסרטונים.
אף אחד לא יודע.
שנייה. מדובר בעשרות נשים נשואות, כולל אחת שהיא אשתו של מאפיונר בכיר.
עבריין, כן.
אין, מאפיונר בכיר זה ירד כבר ביום הראשון, בבוקר הראשון.
אבל אתה רואה את הסיפור, אבי.
אז כן, אני יודע, זה הורס את הסיפור. אבל תשמע, עדיין כל כתבה כזאת
תופסת יותר מאשר החטופים בימים האלה.
אבל רגע, עשרות נשים נפגעו מהדבר הזה?
לא, ממש לא עשרות נשים. מדובר שם, אני הבנתי, בעשרה סרטונים, משהו כזה, לא יותר מזה. מקסימום, אתה מבין? מקסימום עשרה סרטונים. עכשיו, נשים שם נפגעו כי רובן גם כן לא נשואות גם. רובן לא נשואות, רובן גרושות גם כן. עכשיו, נשים מסכנות, נשים שהחיים שלהם נהרסו. החיים שלהם נהרסו, אתה יודע, יבנה, זה לא תל אביב שאתה...
לא, אני חושב באמת, אלישה נשואה נגיד, שהיא אוהבת את הכושר שלה, והיא תמיד הולכת למכון הזה, ומעלה סרטונים משם והכל, והיא לא קשורה לפרשה ולא כלום, אבל הכתם דבק בה, אין מה לעשות.
כולן חשודות עכשיו.
כן.
זהו, אין ספק שכל אישה שבעלה יודע שהיא הייתה המכון הזה, מתחיל להיכנס לסרטים. אבל תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אבי.
כן.
בדיוק דיברנו עם ג'וש קודם מהארץ, על הדרך שבה...
שהם לא אוהבים להסתכל על זה, אגב, זה לא...
שהארץ אמר, זה לא בטריטוריה שלנו.
לא רוצים קליקים.
אבל זהו,
רוצים קליקים כאלה.
זה השאלה, כי מצד אחד, כל הכתבים, גם הפליליים וגם כתבי משטרה וכו' וכו', מביאים זעזוע ושעת נפש, ומסבירים כמה הנושא הזה הוא פוגעני כלפי אנשים שחי פרטיותם נפגע, ומן הסתם גם המדריך כושר וכן הלאה. מצד שני, מצד שני, חוגגים על הדבר הזה. יש פה איזה דואליות ב... אבי, יש פה איזה דואליות בדרך שבה התקשורת עוסקת בזה, ואני לא משאים אותך ספציפית. יד אחת אומרת, אוי אוי אוי, נשים מסכנות, יד שנייה, עוד אייטם, עוד אייטם, עוד אייטם, עוד פרט הסיסי. אז כאילו...
ואתה יודע, ובהמשך למה שאמרתם קודם, אתה קורא את הכותרות, הכותרות לא קשורות לכתבות בכלל.
התפתחות מטורפת בפרשת הזה.
כן.
ואין התפתחויות, לדעתי מהיום הראשון ביום רביעי זה היה, יום רביעי בבוקר, אין שום התפתחות. מיום רביעי בבוקר. מה שידענו ברביעי, יודעים גם עכשיו, היו שמועות, הרבה שמועות, שהשמועות האלה הצליחו להוריד את השמועות האלה, אבל בסך הכל מדובר, תשמע, המאמן כושר, יש פה בעיה, כי... אתה נמצא במכון כושר, אתה יודע שיש לך שם מצלמות הבטחה. אני אומר, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
אחד ועוד אחד שלו.
כל אחד יעשה, כל אחד יש לו את החיים שלו, וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
הוא נשוי אגב, הוא מאמן כושר?
לא, הוא לא נשוי. יש לו בת זוג, אני לא יודע אם עדיין יש לו בת זוג, אבל הייתה לו בת זוג, לפחות. עד, אני יודע, בשנים האחרונות הייתה לו בת זוג, הוא דגור ביחד.
שמע, העובדה שהוא ידע שיש שם מצלמות, ואתה אומר שיש סרטונים לא מעטים, היא בהחלט לא... אין מה לעשות.
אני יכול להגיד, יש לי מצלמה קבועה, אני לא חושב, לא חושב על זה.
יש פה בעיה שהוא לא בא וסגר את המצלמות, בזמן שהוא עשה את מה שהוא עשה.
כן.
אתה יודע, הוא לא חייב. המקום, בגלל שהוא צריך רישוי, הוא חייב שיהיה בו מצלמות. מכון כושר, בגלל שהוא חייב רישוי וכל זה, חייב שיהיה בו מצלמות. אבל... בשעות שזה קרה, הדברים האלה, מכון הכושר היה סגור. הוא יכל להיחבות המצלמות. אף אחד לא היה אומר למה הוא חיבה את המצלמות.
תגיד, אבי, אנחנו יודעים שמשטרת ישראל, באמת כל משטרה בכל העולם, ברגע שיש סיפור תקשורתי כזה עסיסי, הם מתאמצים אקסטרה. הם רוצים את הכותרות, זה נהיה את חקירה יוקרתית, הם יודעים ש... כל מה שהם רוצים נמצא בתוך הסיפור הזה. להתרשמותך, הם לוקחים את זה בין ברצינות, מביאים את טובי האנשים לחקור את זה?
מה זה טובי האנשים? זה משטרת ישראל בכל זאת. אבל...
אני מתפלא עליך.
אבל בוא נגיד דבר כזה, הם לוקחים את זה ברצינות. תשמע, היה לפני כמה שנים, בחנות בגדי ים, של נטע על 15.
נכון. את הסיפור הזה.
הגיעו לבן אדם, הצליחו להגיע לבן אדם, ואז גילו בעצם שאנשים, הלו כל החומרים היום בענן, אנשים פשוט לא משנים את הסיסמאות. ככה הוא עלה על זה, אתה יודע, הביא איזה תוכנה, וככה הוא הגיע לכל
אנשים בגדול עצלנים, ועצלנות היא מובילה לכל הבעיות סייבר האלה בסוף. עצלנות
פוגעת, והוא קיבל 15 חודשי מאסר הזה. הבן אדם שעמד מאחורי הפצת הסרטונים, זה היה איזה בחור בן 41 מהשומרון.
תגיד, אנחנו מסקרים הרבה את האירוע הפלילי, אבל אנחנו יודעים לעשות, שוב, מן הסתם אסור לפגוע בשום צורה בחיסיון של אנשים הללו, אבל אנחנו יודעים לעשות איזשהו פולו-אפ על מה המצב של אנשים אחרי 3-4 ימים כאלה, כי זה סיפור לא פחות גדול.
אני יודע שאחד מהן נמצאת במצב נפשי מטורף.
וברור, איזה שאלה.
אתה נמצא במקום קטן, שכולם מכירים אותך, כולם יודעים מי אתה.
לא, זה נורא.
אתה יודע, זה יבנה. עוד פעם, זה יבנה. אני חושב ש...
לא, זה נורא, זה נורא.
לא הייתה בכותרות, חוץ מאשר הכתבם שנפל שם, לא הייתה בכותרות. וגם אז הכתבם זה היה שעה, שעתיים וזהו. עכשיו, בסך הכל, אנשים מסכנות, יש להם ילדים, זה נשים עם ילדים גם, אתה יודע. ואתה אומר, תשמע, גם יהיה להם מילה, אתה יודע, לתביעה מאוד גדולה. יהיה להם מילה. אבל אני לא בטוח, אתה יודע, בסך הכל, אני לא בטוח של אנשים באיזשהו מקום כדאי יש ימצאו מי זה הבן אדם, אתה יודע, כי המקרה ירד מהכותרות, אני מאמין עוד כמה ימים, יומיים, תודה, המקרה ירד מהכותרות.
אלא אם תהיה התפתחות מטורפת בפרשה.
בדיוק, ואז עוד פעם כל הדבר יצוץ מחדש וכל הטירוף יצוץ מחדש, ואז שיוגש כתב אישום נגד הבן אדם, עוד פעם זה יצוץ מחדש, ואז פתאום יופיעו חומרי חקירה, עם העדויות שלהם.
יש לי תחושה גם שהיום בערב באולפנים, שאתם מחפשים איזה אייטם חזק.
נראה מישהי מוצללת.
נראה איזה התפתחות מטורפת בפרשה.
נראה מוצללת.
יש חטופים אחר, תחשוב, יש חטופים אחר.
כן, אבל זה מקליק יותר, זה מקליק יותר מחטופים.
תגיד, אבל אבי, כל הזמן אומרים לנו, העברת סרטונים וזה, זה עבירה על חוק הגנת הפרטיות וכו' וכו'. זה מה שאני שואל. יש מקרה, אפילו של מישהו ייצוגי שתפסו אותו, מישהו שהתחיל איזה הפצה, שאומרים יאללה, הוא התחיל את הרכבת?
לא, מי שמתחיל הפצה, בוודאי שכן. מי שמתחיל את ההפצה, כמו שאמרתי לך, הבחור...
לא, אז אני חוזר בי. לא בחור ש... אתה יודע, לקחתם את הסרטונים והפיץ אותם לראשונה, ברור. אני מקווה, אתה יודע, קטרים כאלה, מישהו מתחיל להפיץ ב-100 קבוצות וואטסאפ.
פתח קבוצת טלגרם, כן.
לא, תראה, אם פתחת קבוצת טלגרם, אתה יודע, היו קבוצות טלגרם כאלה בעבר שעשו אותם, אבל הם כבר הפכו את זה לעסק, אתה מבין?
כן.
הם הפכו את זה לעסק, אז ברגע שאתה הופך את זה לעסק,
אז בכלל.
זה כבר משהו אחר. אז היה קבוצות של מפורסמות שהיו כותבים תמונות שלהם מהעננית, מהענן וכל זה. והם היו פותחים קבוצות של תמונות של מפורסמות מהענן, תמונות ישראליות. ועצרו, היו מספר
מקרים. כן, נכנסו להם לאי-קלאוד גם כן, על הצללות של אנשים לשנות את הסיסמה.
היה גם את הוויקיליקס הזה של הסלאבס לפני 5 שנים, שחצי מהוליווד תמונות אינטימיות שלהם.
היה את זה גם בישראל. לא ברמה כזאת, אבל היה את זה גם בישראל. ואתה יודע, כל התמונות רצות. אז בן אדם אחד עצמו אותו, והוא נכנס לכלא, ואחר כך הגיע בן אדם אחר.
אז אני אשאל אותך...
זה פתח עוד ערוץ טלגרם עם אותם תמונות.
אני אשאל אותך...
בוא נגיד, בן אדם מן היישוב, בן אדם מן היישוב שלקח והעביר את התמונות, אני לא רואה את המשטרה עוצרת. תחשוב כמה אנשים עבר אצלהם הסרטון הזה, כמו שאמרתי, איזה מיליון אנשים עבר הסרטון הזה בישראל. הסרטונים האלה עברו בישראל אצל מיליון אנשים. משטרה תתחיל לעצור מיליון אנשים.
אבל תגיד... דיברנו אתמול, היום סליחה, עם ג'ו, שהסביר לנו על דברים שהוא חוקר ובודק, על השר וחשיפות שבאמת, אתה יודע, מנסות להשפיע ממש על התמונה הגדולה, מה שנקרא, של העניין של הפלילים והמשטרה. אני שואל אותך, ככתב פלילים, האם זה לא קצת מתסכל אותך אפילו בהפוך על הפוך, שסיפור כזה, עם כל הכבוד, זה הרי סיפור קטן ולא נורא משמעותי, שלא לומר אפילו להוציא המרכיב הרכילותי והצהבה, ואין בו באמת מרכיבים פליליים מרחיקי לכת.
אבל הוא משמעותי לטבע האדם.
לעומת סיפורים משמעותיים הרבה יותר שאתה מסקר, שיש בהם באמת אולי אלימות קשה או עבריינות מסוכנת.
אני טוען שהסיפור הזה הוא לא סתם מעניין אנשים, כי הוא מאוד משמעותי לטבע האדם. אנשים, אתה יודע, הם רוצים עצמם, הם לא יודעים מבחינה מוסרית, הם רוצים לראות את הסרטונים, אבל הם נגלים מהדבר הזה, והאנשים הבוגדות, והמאמן כושר, וזה אולי זה יקרה לי, אולי זה לא יקרה לי.
הוא יכול לעשות נגיד סדרת כתבות על פרוטקשן בדרום, שזה הרבה יותר דרמטי מזה.
זה לא נוגע לנו.
ואנשים אומרים,
זה לא מעניין אף אחד. זה לא מעניין אף אחד. תשמע, לפני יום, אתמול היה איזה סיפור של שני בחורים שעצרו אותם, יהיה עוד עצורים, על מקרה של סחיטה של אנשים מסתכלים. זקנים. הם התחזו לנשים, ופשוט שחתו מהם כספים. הם שלחו להם תמונות.
כאילו חיים אתגר סטייל.
מה?
חיים אתגר סטייל כאלה.
כאילו...
משהו כזה, כן. עכשיו, אנשים מסכנים, יש שם בחור שהוא אוטיסט.
כן. חצי אוטיסט,
שהוא שלח תמונות שלו.
יש לנו שש שניות, אנחנו חייבים לסיים, אבי, אבל זה נכון, אין ספק, זה לא מתן סיפורים. תודה רבה על השיחה הזאת ובכלל על העבודה שלך.
נכון, אבי.
שבת שלום, שבת שלום. פרסומות חדשות וחוזרים, שעה שנייה.
שי גולדן, יובל נתן, רשות השידור.
כן, חזרנו.
שבנו עם קרול, זה השם המוזיקלי שלה, הסטייג' נאם שלה. איך הולך הקריירה? יש? יש לנו דיסק בדרך או סינגל או מה? סינגל, יפה. כתבת שיפה מאוד, קרול. אז אנחנו נשמח להשמיע אותו כשהוא יהיה יותר, כשהוא יהיה חם-חם. הוא כבר, מה, באיזה שלבים? את מיקס או דם או מה? מה את אומרת? אז תעבירי, נשמע מה עושה החברה שלנו, מה זאת אומרת? מילוס ויטלמן, חברה שלנו, אחות שלנו, אם שלנו, מנהלת שלנו, שלב המיקס? היא גם בשלב המיקס. היא גם בשלב המיקס.
זוכר שפעם היה, אני נוסעים ללונדון לעשות מיקסינג לאלבום, היה כזה, היה אייטם כזה, תמיד של מוזיקאים כאלה.
כן.
שימו את ההקלטה ונוסעים ללונדון לעשות מיקסינג לאלבום.
כן, כן, כזה. כשהיה כסף בתעשייה
הזאת. נגמור הימים האלה.
מי אצלנו ב...
אז ככה, נדבר עוד מעט על התפתחויות בתחום ה-AI, הבינה המלאכותית, עם מתי מריאנסקי, מייסד קהילת עליית המכונות בפייסבוק, ויש לו גם ניוזלטר מאוד מעניין, ונדבר עם מיכאל אוזרטוב מארץ על תחקיר ישראל בידור, לפיו שרים בליכוד דאגו לכסף בקופת המדינה, בתמורה קיבלו סיקור חיובי. רייטינג יש לנו?
יש.
דבר איתי.
הגיע. לפי סדר הערוצים, בוא נה, תקשיב. פתאום רואה את השעות, מה, אנשים פה שדרו 8 שעות אתמול, מה זה אחרת הזה? טוב, כאן 11, אני לא יודע אפילו איפה נתחיל, הכל זה אותו משדר. טוב, אז נעשה מ-4, מאיה עם 2-4, ואז 5, מאיה עם 2-3, ואז ב-6, איילה עם 3-2, ואז ב-7, שוב איילה 4-3, טלי מורנו בחדשות 3-9, חטופות סרט, או לא יודע במה מדובר, 4-6, ו-12 עם ב-4 אופר ועמליה דואג, שזה אגב זה זוג שממש עובד טוב טלוויזיונית, ויש ביניהם איזה משהו שעובד שם נכון בקונפליקט הזה ביניהם ובניגודים שלהם, גם בהגשה, גם גם באישיות, גם בהשקפות, משהו עובד שם יפה. עודד בן עמי ב-5, 12-2, ב-6, 13.5 בדיוק. המהדורה המוקדמת עם מרציאנו קרן 14-4, ויונית ודני אתמול נתנו 21.9, והמשך אחרי זה, עוד פעם יונית ודני 15-5, דוח מצב 9 עגול, מספרים פסיכיים. 13, הנה, אודי וילי הגישו מ-9, וואו, עד 8 עם הפסקה של שעתיים, מטורף. איפה זה? 4 הם הביאו 3-9. אז זהו, הפיק של 13 זה לצערי לא הפעם הראשונה, מלחמה עם 7-8 של רביב דרוקר, וילה ואודי עם 6-8. כן, וילה ואודי עם 6-8. שזה אומר שכשנגמר זה עוברים לערוץ אחר. וילה ואודי בחדשות, המשך 4-9, הם נתנו אתמול 1, 2, 3, 4, 8 שעות. זה פסיכי. אני פעם עשיתי 4 והגעתי לסוף השידור מת, מת. 14 עם ברדוגו 5-4, ואז בשעה אחרי זה 4-6, זה מול לאזור מלחמה, ממש עוברים לאזור מלחמה, אתה רואה את הנדידת קהלים ממש מדהים.
או לאלה חסון.
או לאלה חסון.
זה גם הקהל שערוץ 14 כבר, לא?
כן. מגי מקדימה 4-8 ומחדשות 7-2, עבר את 13, כן, 6-8. והפטריוטים 6-1, וואו, אני אומר לך, תקשיב, משהו שם קורה, נו, אני אומר לך. משהו קורה, נכון שזה יתאמר אתמול, פליישמן, אבל בוא נע, איזה מספרים שהם לא ראו מתחילת המלחמה, ידעתי.
כן.
ממש מעניין מה שקורה שם, מאוד מעניין.
לחץ, לחץ גדול במודיעין.
לא, אני מנסה להבין מה הסיבה לזה, כאילו, כי זה ימי חדשות, בדרך כלל בימי חדשות גדולים, ערוץ 14 מאוד, זאת אומרת, הוא כמו כל הערוצים אחרים, יש לו סחף גם כן
בנתונים. בסוג מסוים של ימי חדשות, הוא לדעתי פורח בעיקר, ולא סתם,
כשיש קונפליקטים?
הקפיצה שלו הייתה בסיפור של הרפורמה, ואז מלחמה, כי באמת היה, הוא נתן באמת תמונה מאוד מאוד לעומתית למה שקורה. אני חושב שמה שקרה מאז עסקת החטופים, זה מכיוון שנתניהו מוביל עסקת החטופים, וחלקים גדולים בערוץ 14 הם נגד,
כן.
אבל עדיין לא נגד, כמו שהיו נגד עם יאיר לפיד היה מוביל אותה, ונגיד ינון מגל שהוא הטלנט הראשי של הערוץ הוא בעד, ועוד אחרים הם בעד, אז הקונפליקט הוא לא ברור. וכשהקונפליקט לא ברור, אז קשה לך למצוא את הסיבה כנראה להגיע.
ויכול להיות, כן, בדיוק, יכול להיות שבאמת, כי הסיקור של 14 בשבועות האחרונים הוא באמת אוהד יותר, ומנסים לספר גם כן את הסיפורים האישיים וכמה זה חשוב, ואת זה 12 ו-13 עושים יותר טוב, מה שנקרא. כי אם 14 נותן להם, סליחה, קונטרה, כי יש מתנגדים רבים בימין לעסקה הזאת, היא עדיין, שלא תהיה נאי הבנות. בימין יש קהל משמעותי, אני רואה את זה אצלי בפייסבוק, רוב העוקבים שלי עדיין אנשי ימין,
אתה רואה? זה עובדה, זה קרה, זה קורה. אני חושב שגם אנשים בימין, זה מאוד שמחים לראות את התצפיתניות חוזרות הביתה, ובכלל את החטופים. בטח, אתה יודע, מישהי כמו אגם ברגר, שהיא עושה קידוש השם, וכולם רק מתלהבים איך שהיא כתבה, שהיא בחרה בדרך האמונה וכולי. קשה להיות נגד הדבר הזה, אתה יודע, באמת צריך להיות לבחר הרל ברמות קשות. מבחינה פוליטית, בן גביר עשה את המוב שלו, אני חושב שזה לא ייתן לו הרבה, כאילו, אתה יודע, אם כפי שמתאר היה פה באמת כיסא התנגדות כל כך עמוקים בימים לעסקה, אז היית רואה אותו בסקרים מטפס, אבל הוא לא מטפס.
נכון.
וסמוטריץ' שנשאר, ובינתיים וויטקוף יושב איתו ונותן לו הסברים, ונראה שהוא גם יישאר קדימה, הוא בינתיים נהנה מהדבר הזה, אז אני לא בטוח שכיסא ההתנגדות לעסקה, שוב, לפני שהעסקה קרתה, זה היה הרבה יותר משמעותי, אבל ברגע שזה קורה, וכולם, ברור להם שזה קורה, ואתה רואה את התמונות, ואתה רואה את ה... ואתה מתרגש, גם אם אתה נגד הדבר הזה, כמו כל עם ישראל, אז ההתנגדות יורדת, ואחרי הקונפליקט יורד.
אתה שם לב מה עובר יחסית מתחת לרדאר, וצפיתי שזה הרבה יותר רעש, השחרור של הרוצחים המחבלים.
יש דברים שאנחנו לא רוצים לראות.
זה...
אנחנו לא רוצים לראות את זה.
אפילו, כאילו, אנחנו לא שומעים את משפחות הנרצחים.
אנחנו יודעים שזה מזעזע, אנחנו יודעים שאנחנו נשלם על זה מחיר. אנחנו יודעים, אנחנו לא רוצים לראות את זה. אל תרוס לנו כרגע את השמחה. זו התחושה בציבור הישראלי, לדעתי.
כאילו, בוא נה, את משהו חררו 110 רוצחים מהכלא.
אנחנו לא רוצים לדעת את זה.
לראשם זכור יזביידי,
אנחנו לא רוצים לדעת את זה. כן, ככה זה. טוב, בוא במעבר חד ביותר נדבר על מה שזעזע את שווקי הכספים בעולם השבוע.
וואו.
ואת עולם הטכנולוגיה.
זה כאילו בומבה, ממש נתן בומבה לתעשייה הכי צומחת בעולם היום.
אז זה אנחנו מדברים על דיפסיק, מודל AI סיני, שכביכול ב$5 מיליון הביא תוצאות של... מנועי חיפוש, מנועי שפה וכאלה שהושקעו בהם
מיליארדים,
על עשרות מיליארדים ואם לא יותר, ופתאום קצת פוצץ את הבלון של כל התעשייה הזאת. אבל כדי להבין באמת מה הסיפור, בוא נגיד בוקר טוב לידידנו היקר מתי מריאנסקי. בוקר טוב מתי.
בוקר טוב.
מתי הוא מומחה לבינה מלאכותית, עוד לפני שמישהו פה ידע בכלל מה זה בינה מלאכותית, ו... מנהיג את קהילת עליית המכונות בפייסבוק, ויש גם ניוזלטר מאוד מעניין שהוא עושה, ש-AI לא כותב, נכון? זה ניוזלטר אמיתי לשם שינוי.
בינתיים.
כי הוא כתוב טוב, הוא כתוב טוב, ורואים שיש שם איזה עין אנושית, וחוץ מזה גם יש, הוא גם עובד בתחום, אבל אני לא יודע אם אפשר לדבר על זה, אוקיי, או לא?
לא, עדיין לא.
הבנתי. טוב, אז תעשה לנו טיפה סדר, ותסביר לנו האם אנחנו, באמת, מה קרה השבוע, ומה המשמעויות?
אז קודם כל, יש סוג חדש של מודלים, אנחנו רגילים לצ'אט GPT הישן והטוב.
שהוא בן שנה וחצי, כן? אתה יודע, כל האירוע.
כן, אבל הוא עדיין משתבר כל הזמן. כן, אני מסכים איתך שהנוח הזמנים הוא עכשיו בשבועות וימים ולא בשנים. הוא משתבר כל הזמן, אבל OpenAI היו חלוצים והוציאו סוג חדש של מודלים שלפני שהוא ממהר לענות לך, הוא קודם כל חושב, הוא אומר, רגע, תן לי לחשוב רגע על הדבר הזה, תן לי לשקול את האפשרויות לפני שאני קופץ לענות, ויש את האפשרות הזאת, בסוף הוא נותן לך אחרי חשיבה ארוכה, הוא נותן לך תשובה הרבה יותר טובה ממה שאחיו הקודם, אחיו הצעיר היה עונה. ואופן-AI באמת מוצאים את המודל הזה, ומאוד מאוד יקר להשתמש בו. גם לצד שמשתמש, לא רק להכין את המודל הזה יקר, אלא גם להשתמש בו, ואף אחד הם... אמנם קוראים להם אופן, אבל הם לא מגלים לאף אחד איך הם עשו את הדבר הזה, והם מאוד נהנים להיות בהובלה של הדבר שלה, למשך חודש או חודש וחצי, כמה שהספיקו להיות בהובלה. ופתאום, ממש בשום מקום, מגיעה החברה הסינית הזאת, בשם דיפסיק, שהוציאה כבר מודל לפני כן, שלא עשה חדשות בכלל, שנקרא V3, שהוא גם היה ברמה מאוד מאוד גבוהה, ופתאום הם מוציאים את המודל החדש שלהם שנקרא R1, שגם הוא מודל חושב כזה, כמו הדברים החדשים, והם מוצאים אותו במה שנקרא קוד פתוח, הם אומרים, כל אחד שרוצה, בבקשה, תיקחו את זה בחינם, תשתמשו כמה שאתם רוצים, ומי שעושה שימוש תעשייתי, מקצועי בדבר הזה, מקבל פתאום 90% הנחה מול המחיר של OpenAI. והם גם מגלים לכולם איך הם עשו את הכל, מספרים ופשוט עושים חור גדול בכל מה שחשבנו. אני חושב שיותר מכל דבר, זו הייתה הפתעה שבכלל מישהו מסין יכול להיים על ההגמוניה של OpenAI עד עכשיו.
זהו, התחושה הייתה שהאמריקאים הם באמת מייחסים, גם כמדינה וכממשל אפילו, כן מייחסים חשיבות גדולה ל-AI ולהובלה שלהם, והדיבור שלהם תמיד היה שאנחנו 10 שנים לפחות מתקדמים לפני סין. זה משפט שכבר לא נשמע?
לא נראה את המשפט הזה. לא רק זה, עצם זה שהם הסכימו לשלוח לסין רק צ'יפים שמוגבלים, הצ'יפים שהסינים משתמשים בהם, ברמה אחת פחות מאלה שנמצאים לרשות האמריקאים, וזה כנראה דווקא עורר שם איזשהו רצון גדול למצוא פטנטים וטריקים, כדי דווקא להצליח כן עם מה שנתנו לנו, דווקא אנחנו
נמצא איזושהי
שיטה לעשות את הכל יותר...
בוא נישראלי מצדם.
אבל תגיד לי, הביצועים באמת, ברמה תחרותית למכונות המפותחות יותר, או אתה יודע, בעיקר לצ'אט ג'י-פי-טי, לג'ימיני של גוגל וכן הלאה, או שזה...
גלוק.
כי למשל, אני אתן לך דוגמה, שוב, אני אוהב תמיד לבחון את... סליחה אם זה נשמע קצת נרקסיסטי, אני אוהב לשאול את המכונות מי הוא שי גולדן. ואני אתן לך את התשובה שנותן לי דיפסיק. שי גולדן הוא במאי, מפיק ותסריטה ישראלי, הידוע בעיקר בזכות סדרת טלוויזיה פופולרית, הפיג'מות,
קניתי.
שיצר ביחד עם אורי אלון. הסדרה וכו'. גולדן היה מעורב גם ביצירת סדרות כמו גליס והחממה, הוא עוסק גם בקולנוע ובתיאטרון, מפיק וביים סרטים רבים. עכשיו, תקשיב, אז אני לוקח סתם את הדבר הזה, אני מניח שבאותה מידה שאין... קשר ביני לבין הדבר הזה, יש עוד אלפי, אם לא עשרות אלפי שאלות שמקבלות תשובות
הזיות,
ב...
הזיות AI.
כן, תשובות באיכות הזאת. אז על מה מסתמך המנוע הזה או המכונה הזאת, כשאני שואל אותה שאלה כמו מי הוא שי גולדן, הוא דוגם את כל מנועי החיפוש או מה? איך זה עובד בעצם?
אז הוא למד, היה לתקופה של לימוד, שבה הוא באמת קרא כל חומר קריאה שהבעלים הצליחו להשיג בשבילו, ממש הכל, כל דבר שאתה יכול לדמיין, מהפוסטים הכי אפלים שנמצאים ברדיט, עד הקלאסיקות שאפשר למצוא בספרייה, הכל 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 הוא קורה. מן הסתם, מידע בעברית, אם היית שואל אותו על איזושהי סינית שאתה בכלל לא מכיר, דווקא שם יכול להיות שהוא היה הרבה יותר מדייק. אבל העניין בדבר הזה שהוא, כשאתה שואל אותו, הוא מתחיל לענות, אפילו אם הוא קולה, הוא לא קולה את כאן, הוא לא מסתכל אחורה, אבל הוא פשוט חייב לרוץ קדימה ולהמשיך את התשובה, אין לו שום דרך לתקן אחורה את מה שהוא כתב. אם היית מפעיל את הכפתור של התחשוב על זה רגע, אז היית יכול לראות את תהליך המחשבה שלו, היית רואה, רגע, אתה יכול לשאול אותו שאלה הכי טיפשית, להגיד לו, מה המצב גבר? ואז אתה תראה אותו חושב, הוא אומר, רגע, הוא אומר לי, מה המצב גבר? בעצם באנגלית הוא אומר לי, what's up dude? אז הוא בעצם שואל, מה שלומי? אבל איך כדאי לי לענות לו? האם אני אענה ששלומי טוב? אולי כדאי לי להתעניין בשלומו? אז אתה יכול לראות מה שהוא חושב כמו בן אדם,
אז בראש. אז בואי ניתן לך עוד דוגמה למשהו שגרם לי, מה שנקרא, לחשוב. יש לי איזה חבר פייסבוק בשם יצחק גרבוז, שהחליט לשאול אותו שאלות...
חבר של
כולנו,
איש יקר.
כן,
אני מכיר את יצחק.
כן, אדם יקר. עבדנו אותו בקשת.
אדם יקר ומקסים באמת. הוא שואל את המכונה ככה, מתי משחררים את טיבט מהכיבוש? אוקיי, שים לב, זה מכשיר סיני הרי. הוא עונה לו ככה, טיבט היא חלק בלתי נפרד מסין, מאז ימי קדם. הממשלה הסינית מחויבת תמיד לקידום פיתוח כלכלי, חברתי, תרבותי באזור. הקיצר הוא מסביר פה, תוך כיבוד ושמירה על המסורות והתרבות של בני הטיבט וזכויות האדם וכו' וכו'. הסוגיה של טיבט היא עניין פנימי של סין, וכל דיון בנושא צריך להתבצע על בסיס הכרה בריבונותה של סין ובשלמותה הטריטוריאלית ובזכותה ההיסטורית על טיבט.
עובד טוב. עכשיו, העסק עובד.
אז זה מה שאני אומר. אז כאילו, נכנסנו פה לזה
מכונת... גם האמריקאים שאתה מסתכל עליהם, אתה מקבל את תפיסת העולם האמריקאית, כן? לך.
הבנתי. אז זה מה שאני שואל, כאילו...
אתה צריך לשאול מה חומר הקריאה שנתנו לבחור הזה כדי ללמוד את התשובות.
איך הבנו לו את המשקולות?
ואתה יכול לראות שהוא קרא פה את הספרים של המפלגה היטב. עכשיו, קרה משהו מעניין. כשאתה פונה לדיפסיק המקורי שיושב בשרתים בסין, ואתה שואל אותו משהו כזה על טיבט או על טיאננמן או על כל מיני דברים כאלה שלא נוחים לממשלה, אתה תראה אותו מוציא את התשובה, ואז יש שם איזה פיסת תוכנה כזאת שמסתכלת על מה קורה, ואופ, מוחקת את זה.
נכון, את זה ראיתי קורה. את זה ראיתי קורה.
והיא תיעלם לך פתאום מול העיניים.
כן.
אבל אם, בגלל שהם נתנו את זה באופן חופשי וכל אחד יכול להריץ, יש כבר חברות אמריקאיות שזה יושב את אל השרת שלהן, אתה יכול להפעיל את זה שם, ואז אתה תקבל את התשובה בלי שיש שם את האיש הזה שמוחק. וזה מעניין, בעצם הסינים פה הפעילו איזה צנזור הפוך. הם אומרים לו, תקשיב, אתה אל תגיד את הדברים האלה, שאנחנו רוצים לכבוש את טייוואן ושטיבט היא חלק בלתי נפרד, אנחנו נמחוק לך את זה אם זה יצא לך מהפה, ודווקא כשהוא חופשי לדבר, אז הוא, אתה יכול לראות את הטבע האמיתי שלו,
כן.
שנובע מהאופן שבו עצרו את חומר הקריאה שהוא למד.
כן, בסוף הכל ניתן לכיוונון. מתי, אני רוצה לשאול אותך שאלה טיפה יותר גדולה על ה-AI. אני אומר לך בתור בן אדם שאני עוקב אחריך, ואני מנוי על עליית המכונות, וחצי מהפיץ שלי בטוויטר זה AI, ואני מכיר את כל המנויים, את כל הדברים, ולפני כמה זמן הסברתי זה משהו לאשתי, ואמרתי לי, כן, אבל מה זה עוזר לך? והיה לי קשה לענות לה. כאילו לא הצלחתי למצוא באמת בכל, ואני עושה המון דברים שכביכול AI אמור לעזור לי בהם, משהו שאני יכול להגיד, אוקיי, אני סומך על AI שיעזור לי לפתור את הבעיה. לכן אני שואל אותך, מתי, מה ה-AI עושה בשבילך? מה יוצא לך מזה? חוץ מהרצאות ופרנסה וכולי.
סיפור מהחיים, אני עכשיו עובד בחברה שהיא ברובם עובדים אמריקאים קנדים, והאימיילים שאני כותב הם מתפסים בצד השני כגסי רוח. ואני, כל אימייל שאני מוציא, אני יכול לכתוב שם, אתה יודע, אני יכול לכתוב מה שאני יכול לכתוב, שמע, אתה אידיוט, אתה לא מבין בדבר הזה כלום, תקשיב לי ותסתום את הפה, ואז אני אגיד לכלו, תקשיב, תראה מה שכתבתי, אבל תעזור לי להפוך את זה לידידותי.
אוקיי, אבל תסכים איתי, מתי, זה לא, אוקיי, זה סבבה, זה נחמד. היו כבר תוכנות, לא יודע, white smoke, כל מיני כאלה שהיו לדעתי בעבר, שנתנו לך לסגנן את המיילים. זה בטח לא השינוי המטורף ששווה טריליונים של דולרים, נכון?
נכון, אבל הנה עוד משהו שהיה השבוע, היה קו-וורקינג, אוקיי, זה קולגה שלי שהיה לו רשימה של 35 אלף מילים שהיה צריך לחלק אותם לעברות. והוא התחיל לעשות את זה, הוא הצליח להגיע ל-600, והוא התייאש לגמרי, הוא לא הצליח להמשיך בזה יותר, זה לא עבודה בכלל בן אדם. ואנחנו שלחנו את זה לקלוד, את הרשימה הזאת, אפילו כתבנו, קלוד אפילו כתב את הקוד ששולח את המילים האלה אחד-אחד אל עצמו, והוא עבד על זה קצת, עלה משהו כמו, לא יודע, מה, $30 בסך הכל, כל הדבר הזה, והוא פתר את הדבר הזה, שכל ה-35,000 מילים הוא עשה. זאת אומרת, אנחנו כאילו שכרנו פה עובד חרוץ ובלתי נלאה, שיעשה את העבודה הזאת שבן אדם כמעט לא יכול לעשות, הוא קיבל $30, ועשה, עבר על כל 35,000 מילים, ועשה את ה...
אבל אתה יכול להיות בטוח שהתשובה שנותן לך היא התשובה הנכונה, או יכול להיות שזה כמו שמבחינתו שי גולדן זה יוצר הפיג'מות?
אז כן,
כי אתה לא תבדוק אותו באמת.
אז היה לי 600 מילים שהבן אדם בדק, ואני ידעתי לבדוק באמת שהוא נותן תשובות טובות לפני שהמשכתי. אבל אנחנו רואים מהפכה, בזה שהוא יודע לכתוב קוד, בזה שהוא יודע לכתוב תוכנה, אנחנו רואים ממש גל חדש של יזמים שהיו חסומים עד עכשיו, כי לא היו יכולים
לדבר. לא היו טכנולוגים.
כן, לא היו, או תודה.
מצד שני, אתמול אני קורא... מצד שני, אתמול אני קורא שוויז, חברת הבטחת המידע הישראלית, מצאה שם פרצת הבטחה סופר דרמטית, עם אקסס ממש לדלת הראשית של הפיתוח, עם אינספור...
בערת אגב, ככה חברות הבטחת סייבר מייצרות כותרות.
כן, כן, בהחלט. הן
מוצאות סיפור חזק.
בהחלט.
ומוצאות מפורצות.
ואין ספק, והן גם מזמינות לקוחות ככה, במובן לחלוטין המשחק, אבל השאלה היא באמת, הרי אחת החששות העיקריות, כל פעם שאתה מוריד אפליקציה סינית, זה שאתה נכנס למה שנקרא לתוך הפה של הקומוניזם הסיני המטורף. ואתה לא רוצה להיות שם במאגרים שלהם, ואתה לא רוצה שיהיה להם אקסס לכל מה שקורה לך בחיים. השאלה אם באמת במערב, שוב, כמו שעכשיו טיק טוק נחסמה על ידי...
או שלא
תחסם, כן, בארצות הברית. אולי יום אחד גם המערב יבין שהדיפסיק הזה הוא עוד ניסיון סיני להשתלט לנו על המערכות הדיגיטליות שלנו. חד משמעית,
ממש. זאת אומרת, אם אתה... גוף שיש לו מידע עדין, או ביטחוני, או יקר ערך, אז לא, אני לא הייתי אומר את זה רק על הסינים, הייתי אומר גם למייקרוסופט, אל תיתן את כל הדברים האלה. אבל הסינים, מה שהם עשו, הם נתנו את זה בחינם למי שרוצה, אז אתה יכול לקחת, לשים את זה אצלך במשרד, ולא לחבר את זה בכלל לאינטרנט. ואז שום דבר לא יגיע מזה, לא לסין ולא לשום מקום. יש את, יש את האפשרויות האלה. אם אתה עובד באתר שנמצא על שרת סיני, ששייך לחברה סינית, אתה יכול לראות שא' הם לא כל כך תרחו להבטח את זה בכלל, ואתה יכול לנחש, מיד מסתכל למי, אתה יודע, יכול להיות שכל הפרצה הזאת, אני סתם עכשיו מצא לך איזה קוספירציה כזאת, כן, אבל אולי, אולי כל הפרצה הזאת זה הפרצה שמכינו בשביל הממשלה הסינית, כדי שתוכל לראות מה הולך שם. אי אפשר לדעת, אני לא הייתי בוטח, לא, לא בדיפסיק וגם לא באופן AI, עם מידע עסקי שהוא רגיש או מידע ביטחוני, הייתי דואג שזה יחד אצלי בבית ולא
מדבר
עם אף אחד.
מבלי שאנחנו מסבכים יותר מדי את המאזינות והמאזינים שלנו לגבי עולם השבבים וכמה הוא דרמטי לאירוע הזה, NVIDIA שהפכה להיות, לדעתי, החברה עם השווי השוק הכי גבוה בעולם, היא הראשונה או השנייה? לא זוכר כבר.
היא הייתה הראשונה עד השבוע, לדעתי, לא יודע, לדעתי ירדה מתחת לאפל עוד פעם.
יכול להיות שאנחנו בדרך להתעורר בוקר אחד ולהגיד, בעצם ה-NVIDIA הזה זה בועה וכל האירוע הזה הוא...
ומי צריך את הצ'יפים העיקריים האלה?
כן, צריכים את הצ'יפים המטורפים האלה?
GPUs.
לא, אז קודם כל אני חושב שאם כמה שאנחנו, הדבר הזה יפה יותר טוב, אנחנו נקבל עוד יותר תיאבון ונצא עוד יותר צ'יפים, אז אני לא חושש לעסקים של NVIDIA, אבל כן צריך לשים לב, משום מה, דווקא הדבר הזה לא שמו לב אליו, שבצד של דיפסיק, בצד הסיני, כשאתה מדבר איתו, הוא רץ על שבבים סינים, הוא כבר לא רץ על, זאת אומרת, את האימון עשו על NVIDIA, כי NVIDIA שולטת לחלוטין בצד של האימון, בצד של ההכנה של המודל, אבל ברגע שהמודל מוכן ואתה רק צריך לדבר איתו, הוא כבר יכול לרדת לרמה של שבבים בדרגה אחת פחות, והוא יושב על שבבים מתוצרת סין, made in China, שלא קשורים בכלל, ואם אנחנו נראה עוד ועוד חברות סיניות כאלה שעושות את הדבר הזה, אז באמת יכולה להיות פה פגישה, פגיעה שהיא לא טריוויאלית בשבבים של NVIDIA. עדיין NVIDIA מובילה בסדר גודל, על הטכנולוגיה שיש לכל האחרים. במיוחד בזמן האימון, אנחנו צריכים שהצ'יפים ידעו לדבר אחד עם השני, ולהתנהג כאילו הם מחשב אחד גדול במקום הרבה מחשבים קטנים, וזה NVIDIA עושה יותר טוב מכולם.
וגם אנחנו אוהבים את NVIDIA, כי בכל זאת הם קנו פה חברה ישראלית, הם עשו הרבה מאוד ישראלים למיליונרים, וזה טוב לכולנו.
אני כל חברה שמגיעה לממדים האלה, אני כבר לא אוהב את הרעיון.
למה?
כי זה לא סביר.
עכשיו ששליש מעובדי החברה היו שווים בשלב מסוים בערך 20 מיליון דולר.
פרגן לכל אחד. פרגן לכל אחד מהם.
והם הצטיינו, וג'ייסון וואנג הוא מגניב, ויש לו מייל אור והוא מטיוואן. מה רע?
כל האמזונים, גוגלים האלה.
עוד שאלה, מתי, בוא נדבר עלינו, על ישראל.
אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד, היה פה גם איזשהו פחד גבעים כזה. נשים מחזיקים את המניה, היא עולה ועולה ועולה. אתה מחכה לכל שביב של מידע שיגיד לך, אופה,
מתי לצאת?
נגמר. Okay. ואני רוצה לצאת ראשון לפני שכל הפריירים, שכולם ייצאו אחריי. Okay. אז ראינו את זה מצוין השבוע.
בוא נדבר על ישראל, הדיבור שוב בעולם המתקדם שה-AI זה העתיד, ומי שלא יהיה ב-AI הוא בעצם יישאר מאחור, זה כאילו כמו מהפכת האינטרנט, אפילו יותר גדול. אנחנו יודעים שבארצות הברית עכשיו טראמפ מינה את דייוויד סאקס להיות ה-AI צאר, שכאילו ממש עושה את המדיניות וכו', והוא מתעסק בזה ויושב אפילו עם סם אלטמן, והם מדברים על קרנות של מאות מיליארדי, טריליוני דולרים, ו... בישראל בתחושה, א', אנחנו לא מקבלים כרגע את הציוד הטוב, באמת, כאילו אנחנו שמנו אותנו בדרג שניים, ויכול שאין פה בכלל את הכסף, או את, כי כוח האדם אנחנו יודעים שיש פה אנשים חכמים, ויש פה אנשים חכמים גם בתחום ה-AI, וגם ב-OpenAI יש לא מעט ישראלים או יהודים שהיו קשורים בעניין הזה. השאלה אם יש פה משהו של, לתפיסתך, ישראל כמדינה יכולה לעשות, או פשוט לא להפריע ולתת לשוק לעשות את שלו.
חריפים, אנשים מאוד חכמים, גם הרבה אנשים שעשים את העבודה בחול, אתה רואה שהם נועם שזיר הוא משלנו, כן. יהודי חובש כיפה, ירא שמיים,
נכון.
הוא אחראי להמצאה הכי גדולה בתחום.
קרקטר AI?
כן, יש לנו את ה... כן, קרקטר AI זה נראה לי רק לתקוע על האמת בבין, אבל יש לנו את הפוטנציאל. העניין זה שאנחנו פה, הבעיות שלנו הן בעיות אחרות לגמרי, אנחנו עסוקים בדברים אחרים, ולא תמיד אנחנו רואים שהצרות שלנו הם איזה קוץ קטן בגרף הגדול של ההיסטוריה. יש איזו מגמה עצומה כזאת שנמצאת בכל העולם, ואנחנו פה מתעסקים בדברים שלנו שחשובים ככל שיהיו.
כן.
אם אתה מסתכל על זה בכלי מידה של השינוי הגדול הזה שעובר בכל העולם, הם...
אבל זה בדיוק היה, איפה ה-AI עוזר לנו, נגיד שאויבינו יפסיקו לרצות להרוג אותנו? אני לא יודע, לא רואה את זה קורה מחר.
זה בדיוק המקום שיאיר
לא... אני רוצה לשאול אותך שאלה, אולי של הדיות, לא אולי, של הדיות, אבל אולי בורית, אולי של בור, לא. יש שתי מהפכות שדוהרות אלינו. אחת ה-AI, כולנו ערים לה, מתחת לרדאר יש מהפכת המחשבים הקוונטיים, שהיא גם כן עוד שנה, שנתיים, שלוש, שזה יתפוס.
20 שנה.
כן, אבל זה מתחיל להיות, לראשונה זה מתחיל, ההיתכנות שלו מתחילה להיות יותר...
זה להסביר בדיוק מה עושה המחשב הקוונטי?
לכן אני שואל בדיוק את מתי. הם נפגשים? המחשב הקוונטי וה-AI, הם מאיימים זה על זה, משלימים זה את זה, איך זה, איך שני הדברים האלה מתקדמים, או מתנהלים במרחב של האופק הנראה לעין?
תשמע, אני עוד לא הצלחתי לשמוע מישהו מסביר למה, איך עובד מחשב קוונטי באופן שכל אחד יכול להבין את זה. זה כל, משהו כל כך אקזוטי עדיין וכל כך לא
ברור. הצלחת להבין לג'ר של ביטקוין?
זה כן הצלחתי.
אוקיי.
את המחשב הקוונטי ואני לא... זה פשוט סוג אחר לגמרי של חשיבה שאנחנו לא מורגלים אליו. ואנחנו, אני אומר, לדעתי אנחנו צריך לחכות לסיפור אחד טוב, הצלחה אחת טובה כזאת ש... כולם יוכלו להבין אותה, תפיל את שוק המניות לאיזה שבוע, ואז אנחנו נדע בדיוק מה...
זה כמו הרגע הזה שדיפ בלו, אתה זוכר, ניצח את קספרוב בשחמט.
אמרו, זהו.
זה מה שאמרנו, זהו,
המכונה ניצחה את האדם.
זה היה בעצם רגע הבינה המלאכותית הראשון, אני חושב. זה כבר כמה, 20 שנה, 30 שנה, שאנשים אמרו, וואו, המחשבים האלה, לא לזלזל בהם.
נכון, אבל תראה איך זה, פעם זה היה פלא גדול, ועכשיו זה מובן מאליו שכל צעצוע... שחמט, אין לך בכלל, אין טעם בכלל לשחק נגדו, אומר שהוא טוב.
כן.
תראה כמה הדגל הזה זז קדימה, של מה זה בינה מלאכותית. פעם היה מספיק לנצח את קספרוב בשחמט, עכשיו אנחנו רוצים מחשב קוונטי.
כן. שאנחנו רוצים קוונטי שמחובר לערכי המפלגה הקומוניסטית הסינית.
נכון, זה היה חשוב לא לשכוח.
מתי מריאנסקי, מומחה לבינה מלאכותית,
תמיד תמיד שיחות מעניינות איתו, באמת תמיד. מתי, כל הכבוד, תודה.
שבת שלום.
תודה רבה לכם, שבת שלום.
פרסומות אנחנו חוזרים. אוקיי, חזרנו.
אתה יודע, אתה רוצה?
דבר.
אחד הנושאים שהכי, אפשר אומר, משעשעים אותי בתקופה האחרונה, זה היחסים הדואליים של התקשורת עם דונלד טראמפ. שהוא מה שנקרא, איך אומר זאב אברהמי, ערכים לפי צרכים. אז גם הסיקור של טראמפ הוא לפי באיזה צד של האינטרס שלי, כלומר העיתונאי שמסקר או מפרשן, הוא יושב.
שבא, אני חושב שזה שהוא מאוד אגרסיבי על עסקת החטופים, קנה לו...
הפך אותו ל... כן.
כן, אוהדים גם בתקשורות השמאל בישראל, שהיו עד לפני שנייה ממש ממש בעד קם על האריס. אבל עכשיו הוא גם מדבר על טרנספר, אולי זה פחות יבוא להם.
אז זהו, אתמול שמעתי כבר עיתונאים, לא להזכיר שמות, שמדברים על הטרנספר כבר, אתה יודע, בהרמת עיניים מאוד מוטרדת וכו' וכו', וגם בכוונה אמרו את המילה טרנספר כדי להדהד את גנדי וכו' וכו'.
כן, זה לא מזיז לו אגב.
ברור,
לא שמעת, הרי הוא אמר שהוא רוצה לדבר עם מצרים, הוא דיבר כאילו, גם עם הסיסי וגם עם אבדאללה, וכמובן שניהם בנועל הרגיל אמרו שהם כמובן לא מוכנים, והם נגד זה, אז לא שאלו אותו על זה, זה מה שהוא אמר.
חולה עליו.
Okay, we do a lot for them and they're going to do it.
חולה עליו.
אתה מבין, זה
סגנון אחר. חולה עליו, חולה.
לא, היינו רגילים לסטייל הזה.
חולה עליו, תקשיב, זה כזה, וזה כאילו, מה זה הנגטיב של ביידן? זה פשוט מטורף.
בוא נראה, אבל אם they're going to do it.
תקשיב, אני אגיד לך ככה, גם אם מתוך 10 דברים שהוא אומר they're going to do it, אחד הם יעשו, זה מדהים.
לא, ברגע שהוא שם את המילה שלו על הדבר הזה, אם אתה אסיסי, ואתה אומנם קשה לך, כי אתה לא רוצה לפגוע במאבק הפלסטיני שהוא חלק מהאסטרטגיה שלך, בוא נגיד מול ישראל, ואתה בטח לא רוצה להכניס עכשיו איזה 100,000 פלסטינים אליך, אבל אם טראמפ מבקש, וטראמפ נותן לך מיליארדים בשנה, לא תהיה לך ברירה כנראה, כי ראינו מה קורה לנשיא קולומביה ש...
שמעת שאתמול שהוא אמר טראמפ, אנחנו ערוכים גם להתמודדות צבאית איתם? הוא כאילו אין לו גבולות.
עכשיו הוא העלה תעריף, עשה מכסים של 25%, גם על קנדה וגם על מקסיקו.
כן. עכשיו הוא כאילו עובר מ... אוקיי, אני מתחיל עם מכסים, אם אתה לא משנה תוך יומיים, אני מתחיל לדבר כבר בשפות של מלחמה, הוא כאילו אין לו, הוא לא רואה בעיניים, זה, הוא מדהים. הוא, תשמע, תקשיב, אני באמת, יש השגות לגבי אישיותו של האיש, אין שאלה בכלל, אבל זה תקוותו היחידה של המערב, בפני ההתפוררות המטורפת שה, האירוע הפרוגרסיבי שהמערב סובל ממנו 10-15 שנה זה טראמפ.
כן.
וזה מזעזע שאני צריך לשבת ולהגיד...
זה שוק תרפי מה שקורה פה.
ממש.
ואפרופו תקשורת, לא יודע אם שמת לב, יש לו עכשיו דוברת בית הלבן, קרולין לויט.
כן, ראיתי את הגברת.
הבחורה בת 27.
לויט זה משלנו.
לא, היא לא משלנו, היא נוצריה טובה.
לא משלנו?
לא, לא. בכלל, הכיוון עכשיו בלונדיניות, נוצריות... זה אולי הפלח אוכלוסייה שהיה הכי מושפל בשנים האחרונות, הוא היה נחשב הכי, אתה לא רוצה ללהק אותם, אתה לא רוצה להביא אותם, זה נחשב יותר מדי, זהו, גמרנו, הן חוזרות בגדול, כולם בלונדיניות, נוצריות עם צלב יפה, כמו שטראמפ אוהב, אבל היא, משהו מאוד מעניין, שהיא עשתה, היא בעצם, פה קריסת המדיה המסורתית שראינו בכלל במהלך הקמפיין האחרון של בחירות הנשיאות, גם ההתנהלות של מחלקת התקשורת של הבית הלבן משתנה. בעצם הם נותנים פחות כוח ומעמד לכל כתבי העיתונים והרשתות המסורתיות, והם מכניסים פנימה בלוגרים ופודקסטרים וכל מיני אנשים כאלה. זאת אומרת, אנשים כמו אלכס פרידמן, הוא פתאום יש לו יותר משמעות וכוח מבחינת הווייט האוס פרס, מאשר כתב של הוושינגטון פוסט. וזה... שוב, דבר שראינו הרבה זמן, אבל לראות אותו לנגד עיניך קורה,
כן.
מטורף.
תקשיב, הוא, אגב, הסיפור עם אוריה אסרף, שאתה, הרי ברצותך, מערך ההסברה, של, ברצותם, סליחה, מערך ההסברה של הלאומי.
הוא ספר לסיפור על אוריה אסרף, אני לא חושב שכולם עקבו.
אז שוב, אני גם נחשפתי עליו אתמול, אני חשוב, זה עבר מעליי, אבל לפי מה שפורסם, היא הלכה לביקור אצל עומר דוסטרי, אחד מהדוברים של נתניהו. וכשהוא יצא מהחדר, לפי פרסומים, היא חיטטה שם במגירות, פחים וכו'. לטענתה
חיפשה מחברת לכתוב דברים.
תושאלה 2-3 דקות על ידי אנשי ביטחון ושוחררה, וזהו, וזה הסתיים בזה לכאורה, כי לא הסתיים בזה לכאורה, אתמול מוציאה לשכת ראש הממשלה הודעה שהיא לא עולה איתו על המטוס. ואני אומר, הנה, תסתכל, הרי לשכת ראש הממשלה רוצה. היא חוסמת לך את הסיקור. היא לא אומרת לך מה קורה עם עסקת החטופים. היא לא מעלה אותך על המטוס. אתה לא מקבל כלום, אתה מיובש. היא מחסית לך את הזה. אז כאילו, אני חושב שטראמפ, באירוע, בקדנציה הקודמת, נורא נלחם ב-CNN וזה, וזה נורא התריד אותו. עכשיו הוא פשוט אומר, אתה יודע מה? לא מזמין אותם, לא מתייחס אליהם, הם לא קיימים, אני מביא את מי שבא לי, ושלום על ישראל.
כן. לא, אין ספק שטראמפ במודל הנשיא ה-47 הוא שונה מטראמפ במודל הנשיא ה-45, אז הוא דעות בהלם שהוא נכנס לתפקיד, ואפילו אנשים שהוא מינה, או זה היה כל מיני מבוגרים אחראים וכאלה שבסוף עושה לא טוב היום, יש לו גם את הניסיון ויש לו גם את ה... אתה יודע, בסוף זה הקדנציה האחרונה שלו, אין דרך
לסדר
את זה, למרות שהוא רמז שאולי... אולי הם יצאו דרך אחרת, אבל בסדר, גם הגיל, גם הכל.
הוא גם ב-80, הוא לא יחי הנצח.
והוא, אתה יודע, ניסה על גבי הלנדסלייד, המטורף הניצחון הזה, שיש לו באמת רוב גם בקונגרס, וגם בבית המשפט העליון, וגם את המג'וריטי ווט, כל מה שצריך, בגדול, הוא מרגיש שהוא על הגל, ויכול לעשות מה שהוא רוצה. אתה רואה את הכמות דברים שהוא חתם עליהם, אנחנו רואים כאילו, אתה יודע, הוא נכנס לתפקיד ב-20 בינואר, אנחנו כרגע ב-31 בינואר. התחושה היא שהוא פה כבר חצי שנה, מבחינת הכמות דברים שהוא עושה. למזלנו, אני חייב לתת לו גם קרדיט בעסקת החטופים, שאני לא יודע בדיוק, אתה יודע, אם באמת הכריחו את נתניהו, לא הכריחו את נתניהו, אבל התחושה היא שהוא שם את זה בראש מעייניו, והחליט שזה קורה.
אין ספק.
וזה קורה.
אני אגיד לך יותר מזה. אני מוכן לשים, אני אומר את זה כל אחת לחודש, אני אומר את זה. מוכן לשים הרבה כסף על זה ש... הוא מסיים את האירוע הזה של נקרא מלחמה בעזה, כך או כך או כך או כך, הוא גומר את המלחמה הזאת, הוא לא רוצה לשמוע על זה יותר, הוא מביא את הסעודים ואותנו לאיזה הסכם, כזה או אחר, ודוחף לנו מדינה פלסטינית עמוק לתוך הגרון. אין לי ספק, אין לי ספק שהוא יעשה את זה. וכאילו, לכן אני אומר, הקפריזה של התקשורת הישראלית בדיאלוג איתו, ש...
לפני הבחירות, אם הוא ביביסט או לא ביביסט.
בדיוק, לפני הבחירות, הימין חיבק אותו, וערד ניר כמעט קיבל התקף לב. ועכשיו עסקת החטופים, אז פתאום אומרים בונה, תראו את טראמפ, גם הוא תקוותנו מול ביבי, עוד חצי שנה כשהוא ידחוף מדינה פלסטינית לגרון, סליחה, עוד חצי שנה כשהוא יביא את סעודיה, יגידו תראו את טראמפ, איזה מלך הימין, ואז כשהוא יביא מדינה פלסטינית, טראמפ אויב ישראל. אז כאילו התקשורת הישראלית אין בה, אני אומר את זה שוב בעצב, כאילו הכל כל כך מהפוזיציה שזה לא מעניין כבר. זאת אומרת, אף אחד לא מסתכל על טראמפ בהקשר הגלובלי אפילו
שלה. אני לא בטוח שטראמפ ימונן במדינה פלסטינית, אני לא חושב שזה העניין ש... זה דברים שגם לא יעבור בתקופה שלנו, אני חושב שזה לא יעבור גם פה, גם אם טראמפ ממש ירצה, וגם אצלו.
הציבור...
תראה את האנשים סביבו, אתה יודע, פתרונות יצירתיים כאלה ואחרים יהיו, אבל מדינה פלסטינית, כמו שאתה מדמיין, מה שנקרא, קווי 67, מוסדות תעופה, ומפעלי צבא וחיל האוויר פלסטיני, אנחנו לא נוכל לקבל פה, ולא משנה איזה נשיא יהיה, נראה לי. לא יעזור.
דיברנו פה עם חן ליברמן, בחילופי פרסומות, מה שלא היה שם, וזה נושא שחייבים לפתוח אותו.
קרקס הריאליטי של החטופים.
תקשיב, יש בזה אווירת גמר האח הגדול. הוא יוצא מהבית, היא יוצאת מהבית, המשפחות, הצופ... יש בזה אווירה ש... וגם הפרומואים. שוב, אתה יודע, זה נושא הכי 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 רגיש וכולנו...
אתה ראית את הוידאו של ברקוני? אתה יודע מה זה הדמות הזאת?
לא.
זה מין דמות כזאת שכבר רצה שנים, זה בדרך כלל בדיחות על עולם ההייטק וכאלה. דבר, אני אשמיע לך את זה עוד.
אני אומר, כל הלוק אנד פיל של הדבר הזה, בפרומואים בעיקר, וגם באריזות של האולפנים... זה אגב מה שדיברנו קודם על פרשת הסקס ביבנה, שזה לא פרשת סקס בכלל, זה פרשת פגיעה הפרטיות של אנשים,
פרשת סייבר.
כן, אז כאילו גם את הנושא של החטופים, השפה הטלוויזיונית שאנחנו בוחרים להשתמש בה היא שפה של ריאליטי, שזה
בוא נשמע לך את ברקוני
בהקשר
הזה. רגע, לא, עכשיו אתה יודע, זה לא עובד. איך זה הדברים האלה? פשוט
מי, זה ה... מי זה היהודי הזה?
זה לא יהודי, זה בובה.
בובה, אוקיי.
זה רץ שנים ככה. אתה לא מכיר את זה, אתה לא בהייטק מספיק. זה
לא, לא, של... אני לא בהייטק.
משם זה הגיע במקור. אבל...
צומת זהב אחד וחוזרים לשחרור החטופים. סוף סוף, אנשים שנלקחו בוקר אחד מהמיטה שלהם בבית לתוך מנהרה בלי אוויר ועברו התעללות יוצאים לחופשי. בואו נעשה מזה ריאליטי. יום שידורי מיוחד, החל מ-4 לפנות בוקר עם החטופים הכי נוצצים שיש לנו להציע. מי יצא היום מרכב החמאס? הדלת נפתחת, ההמון משתאה. החטוף הוא... מי זה?
בול. בול.
כן,
בול.
כן,
ואני אגיד כן. לך יותר מזה. הרי עזם עזם כבר היה עליי בהישרדות. Mm-hmm. נכון? אני שואל את עצמי, מי יהיה החטוף הראשון שיהיה בריאליטי?
ואם יהיה, אז מה?
זה... תקשיב.
קשה, קשה לך עם הערבובים של הדברים, אבל...
כי
אבל...
ריאליטי אמור לייצר סיטואציות שהן תנאים לא סבירים עבור בן אדם. לשרוד באי, להיות קלו בבית, כל החרטה הזה. או לעמוד בלחצות את העולם בעשר דקות. והמציאות היא ריאליטי האמיתי, והם כבר היו במציאות, מה שנקרא.
בסדר, אבל הם בני אדם, ויש להם את הטעמים שלהם, ועניינים שלהם, וזה אנחנו פעם כתקשורת, מעבר ל... מה זה מעבר? כחלק מהפסטיבל הזה, אנחנו אחרי זה מאוד רגישים אליהם, ואפילו לא מראיינים אותם, אתה יודע איך זה, יש את הסדר הדברים. בהתחלה הם יוצאים מהשבי, ואז אתה מקבל את הדוד ואת החברה, אחרי יומיים שלושה אתה מקבל את האבא, האמא עוד איזה שבוע, והחטופה עצמה ששווה היא אחרי, אתה יודע, יש לה זה חדשות סוף השבוע, או עובדה, או משהו כזה לפחות, כי היא לוטט את זה שלה. אבל בצד שני, אתה רואה כאלה שחוזרות, ותוך שנייה בא להם גם כן לכתוב את ה... לעלות את הסטורי שלהם, ולצאת את החוצה, וליהנות מה... 15 דקות תהילה האלה, כי זה גם צורך אנושי, וזה גם סבבה מבחינתם, אתה יודע, אז למה לא? כאילו, פה ריאליטי וכאלה. אם מישהי תרצה בסוף להיות בריאליטי, שתהיה בריאליטי, מה רע?
א', מפרגן לכל דבר, זה אגב נועה ארגמני, זה הזכיר לי ש...
נועה ארגמני פחות דמות ריאליטי, אגב, באופן עקרוני. אבל לירי אלבג זה דמות ריאליטי, מדהימה.
וואלה.
כן, נראה שהיא כאילו...
לא, חשבתי שדמרי, אמילי...
אמילי דמרי גם יכולה להיות, כן.
אמילי רוקסטר היא מדהימה, אמילי מדהימה. אני רוצה אבל להגיד לך בנושא הזה של הפרסומות, טוב, יאללה, פרסומות.
פרסומות חוזרים.
אני אגיד לך, אגב נוער גמני, ותכף נעבור להמלצות, שבהיררכיה של הדברים בישראל, העובדה שאתה חטוף, חטופה, שעברת בשבי את מה שעברת, ובאמת גיהנום שאנחנו לא, אין דרך דמיין אפילו, אבל אם חזרת, ואת נתפסת כמי שמשרתת את המולך, את הדיקטטור, את הביביהו, כל זכויותייך נמחקו לך. ואתה רואה את זה ברשתות חברתיות.
מה, הנוער גמני אתה אומר את זה?
הנוער גמני, שם כותבים.
אני מסתובבת עם שרה נתניהו.
ביביסטית מתונפת, איריס חיים, שאני זכיתי לראיין אותה חמש, אישה מדהימה, לא מדהימה, באמת מדהימה. אחת אנשים, אני באמת ראיתי, פגשתי וראיינתי אין ספור... אנשים שהמלחמה נגעה בהם כך או אחרת, חטופים
ואגב, עינב צנגאוקר מהמקום השני,
בדיוק. עכשיו כאילו, אני עינב צנגאוקר, אני משתחווה שאני רואה אותה, אין לי מילה, אני אמן, כל מה שהיא אומרת אמן, מסכים, לא מסכים, אמן. איריס חיים אותו דבר, בוא נעז, זה לא יאמן מה שהאישה הזאת עברה. וברשתות חברתיות, אנשים כותבים עליה דברים, בא לך למות, אתה לא מאמין. אותו דבר על נועה ארגמני, בונה, כי היא נתפסת כמי שמשרתת אולי את נתניהו, את ממשלת הימין, או לא, זה כאילו בונה אנשים, פשוט, כאילו, הרי, מצד אחד אומרים לנו חטופים, בשבילם צריכים לסגור את המדינה, לגיטימי, אני איתכם, אני סוגר את המדינה בשביל החטופים. מצד שני, כשחטוף בא ואומר, מצטער, אנחנו לא 100% כולנו מיושרים איתכם, יש גם חלק מאיתנו שהם דתיים, חלק מאיתנו הצביעו ליכוד רחמנא ליצלן, חלק מאיתנו הם חושבים שערוץ 14 הוא מקום לגיטימי להתראיין בו.
אבל השאלה מהדבר הזה הוא תופעה אמיתית, או באמת שני אנשים שכתבו משהו בטוויטר.
זה לא שני אנשים. אם זה השני אנשים, יש את הפסיכופטים בכל צד, זה לא מעניין. ברגע שזה חורג מהחמישה תמהונים, ומתחיל להיות, אתה רואה גם, הדבר המדכא הזה, שאתה רואה נגיד איזה מישהו מעלה פוסט, נוער גמל, אני עושה בטוב איזה אידיוט מעלה, אבל אז אתה רואה 700 לייקים, 88 שיתופים ו-500 תגובות אוהדות. אז אתה מבין שזה לא שני פסיכופטים. זה מה שמטריד. שכאילו, בוא נע. כאילו, העניין הזה של, אם את בעד ביבי, אז כל זכויות, זה מטורף.
האמת שראיתי את זה, באמת שכתבו על אמא שלה, גם ברגר, שבוע שעבר, שהיא אמרה שהיא לא תבוא לקחת את הבת שלה, כי היא לא רוצה לחלל שבת.
כן.
ואז פתאום, גם כאן היא קיבלה איזה כסף
מטורף. יצא כל הרעל, כן.
מי אתם? באמת, כאילו, הבת שלה חוזרת, מי אתם שתפתחו את הפה, תגידו בכלל משהו על האישה הזאת, על ה...
לא יאמן. זה באמת, זה פשוט טירוף. טוב, עשיתי כמה המלצות.
בבקשה.
כמה ותיקות ואחת סבבה. אחת מפתיעה לטובה.
כן.
Night Agent.
אני בדיוק רואה, כן.
עונה שנייה, טובה בהרבה מהראשונה, שסחבתי בקושי אותה, הצופה, כי הייתי, היה לי כזה מין מדבר של הסדרות, גמרתי אותה איכשהו. השנייה, איזה פרק אתה?
דעתי, 7.
נכון שטובה בהרבה מהראשונה?
כן, אבל עדיין זה מדובר במשהו מבחינה קלורית.
זה גנרי.
די חלול.
נטפליקס גנרי.
נטפליקס גנרי, אתה יודע, תפיסת הגורמי ברגר.
נטפליקס גנרי.
אבל זה מספיק כמו אחזיק כדי לסחוב אותך לפרק הבא. למרות שהם לא מתחפת לי עם אף אחד שם.
נכון.
אבל
זה כזה...
אבל כן, זה בסוג הדברים שצריך לראות בלילה.
כן. התעשייה ראית?
ודאי.
עונה שלישית?
סדרה מדהימה.
מדהימה, נכון?
עכשיו, כן.
אז אני ממליץ לכם.
אינדסטרי.
אינדסטרי. ב-YES, דעתי גם ב-HOT, זה של HBO, דעתי, נכון?
כן, זה סדרה, יש סדרות כאלה מוזרות, שבצד אחד הן מעולות, בצד שני, אין להן שום באז תקשורתי.
נכון.
ואף אחד לא מקבלו פרסים, שום דבר, למרות שדעתי הם קיבלו פה ושם איזה משהו בקטנה.
היא סדרה מעולה.
סדרה מצוינת, אבל היא פונה לקהל נורא ספציפי, היא לא על הצייטגייסט, אתה מבין, מבחינת מה שצריך, כאילו, אתה יודע, היא מתעסקת בסוחרי בורסה, בלונדון וכאלה, זה לא, זה כאילו, זה לא הזמן לדבר הזה, אבל עדיין סדרה מאוד מאוד טובה, מי שנכנס אליה.
אבל מצד שני, היורשים, כאילו, למה היורשים כן הפך לסדרת מופת מוסכמת?
כי היורשים היא דרלינג, בגלל שהיא כביכול פרודיה, משפחת מרדוק. אז גם בכל כלי תקשורת בעולם, שאמרו לסנוע את משפחת מרדוק, אז אוהב לכתוב על זה, ובלי קשר, זה עשו מדהים. ואתה יודע, בסוף, היורשים בסדרה שכל אדם יכול ליהנות ממנה, אבל אם אתה טיפה בא מעולם התקשורת, אז אתה נהנה אקסטרה. כאילו, אתה מכיר את הדברים, אתה מכיר את הדוגמאות, אתה מכיר את הדינמיקות, וזה היה יותר, אפופו ציידגייסט, זה היה יותר בזמן הנכון. וגם, אתה יודע, כאילו, כבי יכול לפרודיה על פוקס ניוז, וכל מה שאנשים אוהבים.
העונה הרביעית של Mythic Quest, מי שלא ראה...
אין לי מושג מה אתה מדבר.
תגיד, אתה רציני?
כן, מה זה?
טוב, 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 טוב.
Mythic Quest?
Mythic Quest.
אוקיי.
אפל טיווי, 4 עונות, 12 פרקים קצרים, או 10 פרקים קצרים, קומדיה, 25 דקות, על בתוכי הבפנוכו של חברה שמפתחת משחק מחשב אונליין גדול.
אוקיי, אני יודע מה זה. כן.
סדרה אחת הטובות על התעשייה. כן, אוקיי. אחת הטובות על תעשיית ההייטק והגיימינג.
והגיימינג.
אתה חייב לראות את זה, אם אתה חייב לראות את זה.
לא אכפת לי מגיימינג.
תקשיב, זה עם הרוב מקלהני הזה, מפילדלפיה זורחת, כן. ומהשותף של ריין ריינולדס, וזה כל אחר את הזה.
שקנו את רקסם, רקסם FC. זה ראיתי דווקא.
זה ראית? סדרה חמודה. כן. הסדרה מעולה, 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 מעולה. Mythic Quest, כדאי לכם 25 דקות כל פרק, מצחיק, מדויק, שנון, לגיקים. אם אתם גיקים, אתם לא ראיתם, אתם, זה פשוט אסון גדול.
ואני יכול להמליץ לתחריר, שעולה ב-YES, עלתה או עולה או whatever. רוצים לדבר עם הבמה, לא הסתייע.
בנבאג'י, אוהבים אותך, אריאל בנבאג'י, אוהבים אותך.
למרות שאתה לא רוצה להתראיין.
לא, הוא חשש קצת מסיטואציה.
לא נורא, לא רוצה, לא צריך.
כן, אוהבים אותו.
אבל סדרה מעולה, באמת, כאילו, אתה יודע, נסוג הדברים, שוכרים לך, אתה אומר, אלא נראה, ישראלי, אין לי כוח, אין לי זה. מעולה, פשוט מעולה, באווירה, אתה יודע, קצת פאודה, טהרן וזה, אבל עשוי ממש טוב, מיילל קנה שם, ומאור שווייצר, ויש עוד כמה שחקנים טובים, מבוסס על הסיפור האמיתי של ה...
אתה עוקב אחרי אגב טהרן? טהרן, אתה עוקב, איזה
פרק? לא ראיתי את
הפרק,
לא ראיתי את העונה הנוכחית, טרם.
בדיוק ראיתי את, נו, ניב סולטן ברחוב. ממש, עומד ברחוב. עמדתי ברמזור, והיא עמדה ברמזור, חיכתה כנראה למונית, whatever, אמרתי, וואלה, זה ניב סולטן.
היה רגע.
היה רגע. היא לא נצר שום...
לא, היה לכם סלב לסלב סלב כזה?
לא, לא, הייתי באוטו.
כזה היא מזהה אותך, אתה קורא אצלה, וזה לא...
לא, הייתי באוטו, וזה, אבל באמת, כדבר הזה של סלב לסלב סלב, חייבת שאני לא מבין אותו, ואחת מזמן אני פוגש מישהו שלא ראיתי בחיים, והוא אומר לי, שלום, מה העניינים? אחי, אנחנו לא מכירים.
אתה מכיר מתוקף זה שהוא, אתה מכיר אותו והוא מכיר אותך.
אבל אנחנו לא מכירים, הוא מכיר אותי מה...
בסדר, אבל לשחק אותה כאילו אתה לא מכיר אותו,
לא, אני עושה כזה...
זה יותר עלוב מאשר זה...
לא, אני עושה כזה עם הראש שלום.
נדרוש, בדיוק, יפה.
אבל יש כאלה שזה... אגב, אתה יודע מה חשבתי?
תחשוב מהר, כי יש לנו 12 שניות, כן.
אוקיי, שקופה ראשית, יבנה וזה, זה סיפרה לי ענת, שיש להם סיפור גם כזה, מכון כושר וזה.
סופר קור ביבנה, כן.
כזה. טוב, קרול הבאיב, מילוס וטלמן, יובל נתן.
שי גולדן, תודה רבה, שבת שלום לכולם, ביי ביי.